כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם בצלאל כהן.
במהדורה המרכזית, אחרי הגשת הרשימות, מגיע שלב העתירות לפסול רשימות. ארגוני שמאל עתרו היום לוועדת הבחירות המרכזית בבקשה לפסול את רשימת ישראל ביתנו ואת מועמדותו של איש הימין ברוך מרזל ממפלגת יחד. בשתי המפלגות מגיבים, הבקשה היא חוצפה ועזות מצח, אבסורד וניצול ציני של הדמוקרטיה הישראלית. יהדות התורה בחרה שני משרדי פרסום שינהלו את קמפיין המפלגה בבחירות הקרובות. משרד אחד יעסוק בהסברה פנים חרדית, והמשרד השני יעסוק בהסברה לציבור הכללי. בהמשך, פרשנים מייעצים למפלגה החרדית כיצד למקסם קולות, גם במאגר הטבעי, גם בחוץ. ושאלת היום שאחרי עולה היום לדיון, אחרי שחבר הכנסת יעקב ליצמן הבהיר היום כי לא יסכים לשבת עם יאיר לפיד בממשלה אחת. כרגע מחלוקת בין הח"כים החרדים, האם נכון יהיה להצטרף לממשלה כזו? דוח של בנק ישראל המתפרסם היום קובע כי מיד אחרי הבחירות יידרש הממשלה להעלות מיסים בהיקף של 8 מיליארד שקלים, וכן קיצוץ נוסף בהוצאות הממשלה של עוד 10 מיליארד שקלים. את הקיצוץ הזה נרגיש אנחנו האזרחים מהר מאוד. המאבק על חוק הגיוס, כ-200 כלי רכב יצאו היום בשיירת מחאה מירושלים והמרכז עד לכלא 4 במחאה על מעצרם של 4 בחורי הישיבה על ידי שלטונות הצבא. בשעה הקרובה עצרת תמיכה בעצורים סמוך לכלא הצבאי. והערב, מוצאי ט"ו בשבט, האדמו"רים עורכים את איש ט"ו בשבט סביב שולחנות ערוכים ומלאים בפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל. המהדורה המרכזית של כל חי, עורכת אסתי פלד, מעוז עבדי בהפקה, ישי פופובסקי על הביצוע הטכני, איתכם בצלאל כאן. ערב טוב ושלום רב לכם. שלב הגשת הרשימות מאחורינו, וכצפוי כמו בכל מערכת בחירות מגיע גם שלב העתירות לפסול רשימות. היום עתרו כמה ארגוני שמאל לוועדת הבחירות המרכזית הדרישה לפסול את רשימת ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן ואת מועמדותו של איש הימין ברוך מרזל ממפלגת יחד שבראשות חבר הכנסת אלי ישי. במקביל לקרב על הקול החרדלי צובר תאוצה, ואחרי שספג ירידה בסקרים מנסה נפתלי בנט לגייס קולות מהציבור הזה. השאלה, האם זה יצליח? ערב טוב לכתבנו הפוליטי גואל וקנין.
ערב טוב בצלאל.
בוא נתחיל בדרישות לפסול את הרשימות, את רשימת ישראל ביתנו, את מועמדות ברוך מרזל, וזה לא הבקשה היחידה שהוגשה בימים האחרונים.
זו לא הבקשה היחידה, זה ריטואל קבוע אכן מדי מערכת בחירות, אני כמעט באתי לומר מדי שנה, אבל אכן אחת לשנתיים אנחנו נתקלים במערכת בחירות, ואז תצים הרעיונות הללו גם בימין וגם בשמאל. אנחנו יודעים שגם יריב לוין הגיש בקשה דומה כדי לפסול את חנין זועבי ואת חלק לפחות מחברי הכנסת הערבים. את חנין זועבי זה על רקע ההתבטאויות שלה והסתה, ומבחינתה מדובר בהסתה, וכל מה שהיה סביב משט המרמרה שבו היא לקחה חלק אפילו פעיל. מצד שני אנחנו רואים גם את הדרישות לפסול את ברוך מרזל, את פעיל הימין, הוא מוגדר כפעיל ימין קיצוני, וגם את אביגדור ליברמן ואת מפלגת ישראל ביתנו, מהסיבה שגם ליברמן וגם ישראל ביתנו, גם לחוד וגם כמפלגה, הפעילות שלהם זה הדרת ערבים, זה פגיעה, זה מדובר פה במפלגה שהיא גזענית, פגיעה בזכויות המיעוט הערבי, בהחלט נושא מעניין, אבל שוב, אפשר לומר שעוד לא נולד יושב ראש ועדת הבחירות האמיץ, שיגיע לכדי איזושהי החלטה כזו שבאמת תעשה סוף לכל העתירות הללו, ולמעשה העתירות הללו...
נדמה לי שחוץ ממאיר קנה שבשעתו נפסל מלהתמודד בבחירות, לא זכור לי שפסלו אי פעם מישהו.
לא, לא, לא פסלו, ואפילו הבחירות הקודמות שזה היה די סמוך למשט המרמרה, עדיין ההדים מהמשט היו ברורים, וחלקה של חנין זועבי היה ידוע וברור, הכל תועד, הכל צולם, גם האמירות שלה מעל בימת הכנסת, גם דברים שהיא כתבה ברשת, אנחנו ראינו את כל הדברים הללו, אבל היא לא נפסלה, וכפי הצפוי אני לא רואה שהיא תיפסל הפעם, למרות שהפעם היא מגיעה, כאשר היא למעשה היא מגיעה לבחירות הללו מתוך עונש שהיא קיבלה בכנסת, היא לא יכלה לנאום בכנסת, היא לא יכלה להשתתף בדיוני המליאה, היה פה בהחלט איזשהו משהו מאוד מעניין, היא לא יכלה לקחת חלק פעיל בדיוני המליאה, יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין נתן לעונש על התבטאויות ועוד לא מעט דברים, ולכן אנחנו מבינים שבנקודה הזו לא, מה שהיה הוא זה שיהיה ו... לא, אנחנו לא צריכים לראות איזשהו שינוי או איזושהי פסילה גורפת של מפלגה או של איש כזה או אחר. מבחינתו של ליברמן הוא אומר שלא רק שמדובר כאן בעתירה תמועה, אלא גם עתירה חצופה, שאנשים שחלקם אפילו חברים במפלגות שנמצאים בהם, אנשים שעודדו טרור כנגד מדינת ישראל ונהנים ממשכורת מהפרלמנט הישראלי, מהכנסת, הם אלו שבאים ועותרים כנגד מפלגה ציונית. אבל בהחלט שוב, הדברים הללו לא, אנחנו לא רואים שיהיה איזשהו שינוי מהותי.
אוקיי, אנחנו רוצים עוד נקודה אחת, וזה מה שקורה בהקשר, הזכרנו את ברוך מרזל, נפתלי בנט מנסה לגייס קולות בתוך הציבור החרדלי, אחרי שהוא סופג ירידה בסקרים.
כן, בימים האחרונים, ובפרט לאור הסיפור שהיה עם צירופו של אלי אוחנה, והפרישה, הכל הלאום הגדול, ומצטרף לזה היום אותה הודעה של מפלגת יחד עם חלק מרבני ישיבת סדרות, ישיבת ההסדר, בהחלט הציבור החרדלי מדיר רגליו ממפלגתו של נפתלי בנט, אנחנו רואים ירידה בסקרים, גם ציבור שהיה עדיין בסקרים אצל נפתלי בנט, חלקם החליטו לעזוב אותו בגלל אותו מהלך מוטעה, ואז נפתלי בנט מבין שהציבור החרדלי לא איתו, הוא לוקח את השניים שמזוהים ביותר איתם, זה בצלאל סמוטריץ' ואת אורית סטרוק, אלה שגם בעבר וגם עד לעצם היום הזה הם הוסתרו, אולי אפילו לקרוא לזה הוכבאו במהלך קמפיין הבחירות, הוא לא רצה, הוא פנה לקהל החילוני, לציבור החילוני בתל אביב, הוא לא רצה להציג בפניהם את הקיצונים שבמפלגה שלו, והנה עכשיו הוא מוציא אותם, שני סרטונים ויראליים שרצים, שהם חלק מהקמפיין של הבית היהודי, גם על
נעסוק בזה בהרחבה בהמשך. בהמשך המהדורה נעסוק בזה בהרחבה. גואל וקנין, כתבנו הפוליטי, תודה רבה, ערב טוב.
ערב טוב.
עכשיו אנחנו חוזרים לעניין הזה של פסילת הרשימות, שלום לעורכת הדין סמדר בנתן.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב. את מי את מייצגת בעתירה הזו?
אני מייצגת קבוצה של אזרחים ואזרחיות, שחושבים שישראל ביתנו ואביגדור ליברמן וגם ברוך מרזל מסיתים לגזענות ופוגעים באופי הדמוקרטי של המדינה. ומבקשים לפסול אותם.
לא יהיה טעות לומר שהם אנשי שמאל העותרים?
לא, זאת לא תהיה טעות לומר, בהחלט.
אוקיי, בואי תנמקי, מה מפריע להם?
מה מפריע להם?
את יודעת מה, נגיע עמת לברוך מרזל, אבל נתחיל עם אביגדור ליברמן. אביגדור ליברמן, שר החוץ של מדינת ישראל, מפלגה שהייתה אמנם גדולה בעבר, ולפי הסקרים היום מצבה קצת קשה, אבל אנחנו שומעים אמירות של ליברמן שהן לא כל כך קיצוניות או ימניות קיצוניות, הוא מנסה לבזול לכיוון המרכז, שלא לומר שמאל. מה מפריע לכם בישראל ביתנו?
מה לא קיצוני? האם להגיד שצריך להחרים עסקים של אזרחים ערבים זה לא קיצוני? האם זאת לא גזענות? האם לומר שבחברת הכנסת חנין זועבי צריך לנהוג כמו שנוהגים בטרוריסטים שרצחו ילדים זה לא קיצוני? זה בדיוק מה שמסוכן באביגדור ליברמן ובישראל ביתנו, שהם מנצלים את העמדה שגם מתוך הממשלה, גם מתוך עמדה של אחריות, גם מתוך עמדה של השפעה מאוד מאוד גדולה של ממלכתיות, כמי שצריך לייצג את כל האזרחים של המדינה, הם באופן עקבי מסיתים כנגד הציבור הערבי בישראל, והציבור הערבי סובל מכך, זאת אומרת...
אבל את יודעת מה מפריע לי? יושב המאזין בבית ושומע את הדברים שאת אומרת, ושואל את עצמו, תמיד מטיפים לנו על חופש הביטוי, אבל מסתבר שחופש הביטוי הוא רק לצד אחד של המפה הפוליטית, או שאני טועה.
קודם כל, חופש הביטוי הוא בשני הצדדים של המפה הפוליטית. אף אחד, כולם מדברים, כן? אבל חופש הביטוי מגיע עד קו אחד, והקו הזה הוא הסתה לגזענות. והגזענות וההסתה לגזענות בשנת 2014 חצו את הקו האדום במדינת ישראל. אזרחים ערבים הותקפו כאן והושפזו בבתי חולים אחרי תקיפות אלימות וקשות שהן תוצאה ישירה של ההסתה.
יומה לך איש הימין המצוי, עורכת הדין בנתן, יומה לך איש הימין המצוי, צריך לפעול את הרשימות הערביות, גם בתוכם יש כאלה שמטיפים לאלימות והשתתפו בפועל באלימות כמו חברת הכנסת חנין זועבי, ואותם אתם לא מבקשים לפסול, בדיוק באותם נימוקים.
זה ממש לא אותו דבר. אתה ראית לינצ'ים שבוצעו באזרחים יהודים ככה.
אני ראיתי את משט המרמרה, כמו כל עם ישראל, ראינו את התוצאות,
כן,
ראינו את אותה חברת כנסת, ראינו את ההתנהלות האלימה.
לא, מה היה אלים?
נדמה לי שהחסינות השאירה אותה מחוץ להעמדה לדין.
לגמרי לא, ממש לא. לא הייתה בקשה להסיר את החסינות שלה, ההחלטה הייתה לא להעמיד אותה לדין, כי לא הייתה עילה לעשות את זה. ולא הייתה שום אלימות במצאת המרמרה.
אוקיי, לפני שאני אגיע לשאלת הוועדת הבחירות,
עורכת
הדין בן נתן, מה מפריע לכם בברוך מרזל?
ברוך מרזל הוא איש תנועת כך, שממשיך את דרכה. תנועת כך בזמנו נפסלה מלרוץ לכנסת בגלל גזענות. הוא קשור בצורה הדוקה לארגון להבה, שהאנשים שלו היו מהאנשים המרכזיים שנקטו באותה...
ארגון חוקי לחלוטין שלא הוצא מחוץ לחוק, בניגוד לכך. ארגון להבה לא הוצא מחוץ לחוק.
עדיין לא הוצא בניגוד מחוץ לחוק. היועץ המשפטי בממשלה ביקש לבדוק את החוקיות של הארגון הזה. אבל האנשים של הארגון הזה הלכו והציתו את בית הספר הדו-לשוני בירושלים. והשתתפו בתקיפות אלימות וגזעניות על אזרחים ערבים.
את אומרת את הדברים האלה כי בתי משפט קבעו כך או כי הורגשו רק כתבי אישום? את יודעת, כל עוד לא הורשה בן אדם. אוקיי, וחזקת החפות, חזקת החפות לכל אחד ואחד, את יודע, מכירה את זה?
אני לא בית משפט, אני חושבת שכפי שהתביעה חושבת, יש ראיות שהדברים האלה נעשו, לא כל דבר צריך לקרות עד שבית משפט אומר אותו.
ובדקת לעומק, אולי ברוך מרזל גינה את כל הפעולות הללו האלימות?
הוא לא גינה את הפעולות האלה, כן, בדקתי לעומק.
טוב, אנחנו תכף נבדוק את זה איתו.
עשינו בדיקה מאוד עמוקה של ההתבטאויות שלו, הוא לא גינה למעט הרצח של הנער מוחמד אבו חדר, לא היה גינוי מימין של הפעולות, ובוודאי לא של ברוך מרזל, של הפגיעות בערבים
אזרחי ישראל. טוב, תכף נשאל את השאלה הזאת, ברוך מרזל. אני רוצה לפני סיום לשאול אותך שאלה. את בטוחה שהשופט יפסול אותה? הרי לא ראינו בשנים האחרונות, למעט פסילת כהנה לפני כך וכך שנים, לא פסלו כאן רשימות ולא מועמדים ולא אף אחד לא. את באמת חושבת שזה יצליח?
אני באמת חושבת שהאנשים האלה, שרשימת ישראל ביתנו ואביגדור ליברמן, וברוך מרזל עומדים בתנאים שנקבעו בחוק ובפסיקה לצורך פסילה בשל הסתה לגזענות ושבילת האופי הדמוקרטי של המדינה. אם זה יקרה או לא יקרה, זה גם פונקציה של פוליטיקה. ועדת הבחירות, יושב ראש ועדת הבחירות, השופט ג'ובראן לא יושב שם לבד, זאת ועדה פוליטית. אני כן חושבת שבית המשפט העליון יש סיכוי טוב שהוא יפתול אותם. אני אזכיר רק שברוך מרזל, כשהם הגישו את הרשימה שלהם הכנסת, צריך ללחוץ את ידו של סלים ג'ובראן, שאנחנו יודעים מאיזה קבוצה תוכל.
במדינה דמוקרטית אולי זה לגיטימי. אני רוצה לצרף לשיחה שלנו את סגן יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, יהודה אבידן. שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
ראית את העתירה הזו? את הדרישה לפסול את ברוך מרזל ואת ליברמן?
טוב, הגברת בנתן, היא אומרת שהיא עורכת דין, ואני מתפלא עליה על הדבר הבסיסי ביותר, שהיא לא יודעת להבדיל בין פסילת רשימה לפסילת מועמד. וגם היא יודעת שהיא לא הגישה עתירה על ברוך מרזל. היא הגישה מכתב...
אני יודעת טוב מאוד, נכון?
שנייה, גברתי, לא הפרעתי לך, תני לי להשמיע את הדברים, כי את צריכה לא להטעות את הציבור, כי מה שאת עושה זה מסע יחסי ציבור גרדה בלבד, לך, ומהצד השני אנחנו שומעים את המסע יחסי ציבור של מפלגת יחד וברוך מרזל, שכבר הוא צועק, איך פוסלים אותי? אז בוא נבהיר את הדברים. פסילת רשימה אפשר להגיש על ידי אזרחים, נכון, עשתה נכון גברת ברנתן, שזכותה להגיש, הסיכוי שיהיה לה כל אחד תמיכה, בוא אני אפתיע אותך, שאני מוכן לאמר שאפילו הערבים לא יצביעו בעד, גם להם יש את הצכל להבין מתי
זה יחד הציבור. אבל לכן היא הזכירה לפני דקה את בית המשפט העליון.
לא, זה לא מגיע ככה, ההחלטה היא של ועדת הבחירות, ואחרי זה מערבים לבית המשפט העליון, אבל היא לא נמצאת אפילו בסף הנדרש, כדי לבקש פסילה של מועמד יחיד. מועמד יחיד זה מסעיף אחר בחוק, סעיף 7א, ששם צריך לאסוף שליש חתימות של חברי הוועדה, ותשאל אותה אם נעשה חתימה אחת רק. כמדומני שאפילו אין לה חתימה אחת. כלומר, את הרף אפילו להגשה, לעתירה אין לה. אז ככה שאפילו הדבר הזה לא הוגש עדיין, הוגש מכתב, כדי לפתוח אפילו מספר תיק, היא צריכה להגיש את החתמות הנדרשות, וגם את זה היא לא עשתה. אז לבוא ולספר לכל הכלי התקשורת ולהטעות, וכבר אנחנו שומעים תגובות, איך מנסים לפסול, והמסע יחסי ציבור של השמאל הקיצוני,
עורך הדין ברנתן, תגובתך, הוא טוען שבעצם לא הוגשה שום עתירה, אם אני מבין נכון.
לא, לא נכון, לא נכון, אני לא התעתי בשום פרט. ניתן, כמו שהוא אמר, ואני מסכימה איתו על המצב המשפטי, אזרחים יכולים לבקש לפסול רשימה, ביקשנו לפסול את רשימת ישראל ביתנו. אזרחים לא יכולים לבקש לפסול מועמד, כיוון שלצורך זה אכן נדרשים חתימות של שליש מחברי ועדת הבחירות.
וכמה יש לך? וכמה חתימות
אתה? ולכן אנחנו פנינו, אין לנו חתימות, לא אספנו חתימות, אנחנו אזרחים, אנחנו לא...
כלומר,
אז כל הכותרת על מרזל, הנה את הכותרת תקשורתית.
אין בעצם, בעצם, כלומר, שנייה,
רגע, יהודה, יהודה, תן לי להשלים את המשפט.
שנייה, נכון לרגע זה... דקה, בואו נבהיר לציבור המאזינים.
לא ניסיתי לאסוף חתימה אחת.
יהודה, יהודה, תן לה להעביר את זה, שנייה. כן.
אנחנו פנינו במכתב פתוח ופומבי לכל חברי ועדת הבחירות, הבאנו בפניהם את הנתונים על מר מרזל, ואמרנו להם שאנחנו סבורים, ומבקשים מהם לבקש לפסול אותו.
עורכת הדין ברנתן, יהודה, 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 תחכה רגע. יהודה, תמתין שנייה, עורכת הדין ברנתן, תקשיבי. אני עיתונאי, יושב כאן משדר כעת המהדורה, בנתן, מתקן. מקבל כותרת שהוגשה עתירה לפסול את ברוך מרזל, ותוך ידי שיחה עכשיו אני מגלה...
אני לא פרסמתי שהוגשה עתירה לפסול את ברוך מרזל.
את אמרת לי לפני דקה.
לפסול את ישראל ביתנו, לא, אתה שאלת אותי, אני ביקשתי לפסול את ברוך מרזל, נכון?
תקשיבי.
ביקשתי את זה מחברי ועדת אני הבחירות, חש... ואין לי שום אינטרס להטעות בעניין הזה.
לא יודע, תחושה של סוג של הטייה, עם כותרת בומבסטית,
כל התקשורת
הזה מגיע. בצלאל, אפשר רק שאלה קטנה? אפשר רק שאלה קטנה? אפשר רק שאלה קטנה את גברת ברנתן?
בנתן?
בנתן,
כן.
בנתן, האם חברי הוועדה הערבים הצטרפו לבקשה שלך? האם יש אחד מחברי הוועדה הערבים?
היא רק שלחה מכתב, היא אומרת שהיא רק שלחה מכתב.
לא, אבל היא ביקשה מחברי הוועדה במייל, בוא אני אספר לך, שהצטרפו, יחתמו לה. האם חתם לך אחד מהערבים? בוא, אז אני אגיד לך את התשובה. אפילו לא חבר ערבי אחד לא חתם לך.
לא חבר כנסת.
יופי, לא אף חבר ועדה ולא אף חבר כנסת, גם לא מהערבים, לא ביקשו לפסול את ברוך מרזל, לא שאין לנו חילוקי דעות איתו, אנחנו יודעים שהוא מהימין הקיצוני, אני לא בא להגן עליו. אני בא כרגע להגן על הספין שנעשה משני הצדדים, גם מהימין הקיצוני וגם מהשמאל הקיצוני.
טוב, תעצור רגע, יהודה.
לחברי הכנסת יש את השיקולים שלהם, אנחנו לא חברי כנסת, אנחנו אזרחים, ואנחנו נוקטים בצעדים שהחוק מאפשר לנו.
אוקיי, תרשה לי יהודה להודות לך בשלב הזה.
בבקשה, כל טוב.
תודה רבה, ערב טוב. אני רוצה לשמוע כעת, עורכת הדין בנתן, ברשותך, מה אומר על כך ברוך מרזל. שלום, ערב טוב, ברוך.
ערב טוב, מבורך.
דורשים לפסול אותך.
הפסולים רוצים לפסול את הקשרים, תמיד זה היה ככה.
למה הם פסולים? זה צעד לגיטימי, החוק מאפשר את זה.
הם רוממות את הדמוקרטיה בגרונם, וחרב הדיקטטורה בידם, הדיקטטורים הכי גדולים, האנטי-דמוקרטים הכי גדולים, זה אנשי השמאל הקיצוני, שכל מי שלא חושב כמוהם, הם יכולים לפסול אותו, יכולים להשתיק אותו, אבל אותנו לא ישתיקו ולא ישתיקו. אנחנו נמשיך להגיד את הדברים שלנו בכל ברור וצלול, בלי להתבייש בהם ולא לפחד מהם.
אוקיי. היא אומרת, עורכת הדין בנתן, שאתה איש תנועת כך, שהוצא מחוץ לחוק, ושצריך גם לפסול אותך, גם כי אתה חבר בתנועת להבה, ורק על כך צריך לפסול אותך.
היא אומרת, מי בכלל?
אני לא אמרתי שרק על כך, אנחנו
הבאנו
הרבה מאוד...
כמו מה למשל?
של מעשים והתבטאויות גזעניות.
כמו מה למשל?
רשימה ארוכה מאוד של סטטוסים בפייסבוק, של תמיכה בלהבה ובפעולות שמסיתות נגד ערבים, הכל מהחודשים האחרונים, ולא רק בגלל שהוא היה חבר בתנועת כך.
אוקיי, מרזל, אתה מסית לאלימות נגד ערבים?
אני לא מסית לאלימות נגד אף אחד, אלא אם כן הוא אויב שלי, הוא מנסה לפגוע בי, אז אני אומר שצריך לטפל בו. מי שצריך לטפל בו זה מדינת ישראל.
ואיך מטפלים בו?
ודאי.
איך מטפלים בו? אם צריך לטפל, איך עושים בו?
את חנין זועבי, ממשלת ישראל צריכה לתפוס, או לשים בבית סוהר, או להעיף מהארץ הזאת. זה מה שאני חושב, וזה מה שאני אומר, וזה מה שאני אגיד גם בכנסת, ואני אגיד
וזו אמירה לגיטימית, אני חושב, עורכת הדין בנתן, לפעול בדרכים החוקיות.
כן, למה זאת אמירה לגיטימית להעיף מישהו מהמדינה הזאת? למה זאת אמירה לגיטימית? לומר,
אבל זו קריאה, זו הסתה לאלימות, אבל זו הסתה לאלימות, זו גזענות.
כי האזרחות של האזרחים הערבים במדינה הזאת,
למה זה לא הסתה להגיד שאני, אם זה לא הוציא אותי מהכנסת, זה לא הסתה?
להוציא אותך מהכנסת זה לא להעיף אותך מהמדינה, ואני לא אמרתי שזה לעולם להגיד שצריך להעיף אותך מהמדינה.
זה לשדול את הזכויות האזרח שלי, לשדול את הזכויות האזרחיות שלי. איפה הדמוקרטיה?
אין לך שום בעיה לשלול זכויות אזרחיות מ-20%.
מה עם הדמוקרטיה שלכם? האלוהים שלכם, אתם הולכים נגד האלוהים שלכם.
אנחנו בעד
דמוקרטיה, שאת תוכלי להגיד מה שאת רוצה, אבל דמוקרטיה, כמו שאמרו האלוהים שלכם, הברקים וכל השופטים וכל הזה, זה לשמוע את מה שלא נעים לשמוע, לא רק את מה שכן נעים לשמוע.
אין לי בעיה לשמוע את מה שלא נעים לשמוע.
ארבע שנים הקרובות, הרבה דברים שלא יהיה נעים לך לשמוע, וזה יהיה נחמדתי שלא יהיה נעים לך לשמוע אותם.
אני שומעת הרבה דברים שלא נעים לשמוע.
כי אני אגיד את כל מה שאני חושב, ואני לא מפחד מאנשים כמוכם, לא בולשיביקים ולא פשיסטים כמוכם.
והמילה דמוקרטיה יוצאת מהפה שלך רק כשמבקשים לפסול אותך, אז פתאום אתה בעד דמוקרטיה. החזון שלכם אומר שמדינה יהודית עדיפה על כל ערכי הדמוקרטיה, וקודם צריך לדאוג לזכויות של היהודים. יש הרבה מדינות דמוקרטיות בעולם, אבל לנו יש מדינה יהודית. זה מה שאתם חושבים, ואתם לא חושבים לרגע על דמוקרטיה כשמדובר על אזרחים ערבים.
מה רע בזה? עברת ברנתן, מה רע במה שאנחנו חושבים? בנתן, ברנתן, אותו דבר, שמאלנית,
תחכו. לא, ברוך, בוא נכבד כל אדם באשר.
היא יכולה להגיד עליי ימין קיצוני, אני יודע שאנחנו ימין השם עושה חיים, מה זה קיצוני?
ברוך, תענה לי על השאלה, העלית הנקודה, אתה ימין קיצוני או ימין?
אני יהודי שמנסה להיות תראי שמיים ולעשות...
אבל אתה טוען שהיא שמאל, ואתה מדבר על השמאל, אז איפה אתה ממוקם?
קיצוני באהבת ישראל, קיצוני באהבת תורת ישראל,
על הסקאלה של מרכז, וימין מצד אחד ושמאל מצד אחד, איפה אתה ממוקם? ברוך מרזל. ברוך מרזל, בסקאלה הזו של ימין, שמאל, מרכז, איפה אתה ממוקם?
אני איפה שטוב לעם ישראל, אני ממוקם עם השמאל, יעשה משהו שטוב לעם שלנו, יעשה משהו טוב לארץ שלנו, אני הולך איתם, אני לא חייב לאף אחד, אני חייב לתורה שלנו, אני חייב לארץ ישראל. ורוצים למקם, לתת ציונים, אבל להם מותר, אם אני אגיד שהיא שמאלנית קיצורית, היא באמת כזאת, אז זה אסור.
לא, זה לא אסור, אני גם לא אכחיש את זה, זה בסדר גמור.
הנה, הוא מוכן להצטרף לשמאל. הוא מוכן להצטרף לשמאל, עורכת הדין ברנתן. הנה, הוא מוכן, רק יש לו כמה תנאים קודם.
בואי תעזרי לתושבי דרום תל אביב שסובלים מהסודנים והאסרים שאתם עוזרים להם להגיע לשם. בואי תעזרי לתושבי הארץ שסובלים מטרור שמתפשט. בואי תעזרי, אנחנו נעשה יחד דברים.
טוב, משפט סיכום, עורך הדין ברנתן.
תתחילי לדאוג לעם שלך גם.
אני דואגת לעם שלי. מה שחשוב,
ממש
לא ביקשנו לפסול. טוב, ברוך, אני רוצה עוד איתך נושא אחד, תן לה להשלים את המשפט שלו.
אנחנו לא ביקשנו לפסול כל מי שלא מסכים איתנו וכל מי שלא נעים לנו לשמוע אותם. מאוד לא נעים לי לשמוע את אלי ישי, מאוד לא נעים לי לשמוע את נפתלי בנט וגם את הילד שקד, ואת כל האנשים האלה לא ביקשנו לפסול. אנחנו לא מבקשים להשתית.
מדוע לא? אם לא נעים לך לשמוע אותם, למה לא?
אני מודה לך מקרב לב על הנדיבות שלך.
לא הצטברו נגדם ראיות.
נפתלי בנט ואלי ישי לרוס, כל הכבוד לך.
אני לא מבקשת כבוד ובוודאי לא ממך. נגד האנשים האלה לא הצטברו ראיות מספיקות ברמה שנוכל להגיד עליהם שהם מסיתים נגדנו, ונגד האנשים שכן ביקשנו לפסול, יש ראיות.
האמת היא שנגד נפתלי בנט קשה לאסוף ראיות על עמדותיו, כי אנחנו לא יודעים מה הם.
טוב, בוא נסכם את הדיון הזה. אני רוצה להודות לך עורכת דין סמדר בנתן, נמתין לתוצאות הבקשה שלכם לוועדת הבחירות המרכזית. ערב טוב לך, ברוך מרזל, עוד שאלה אחת.
כן,
עוד שאלה אחת אפשר, נכון?
כן, כן, ודאי.
אנחנו נרחיב עוד מעט בנושא הזה של המאבק על הקול החרדלי בין הבית היהודי שסופגת איזושהי מכה קלה במספר המנדטים שלה לבין המפלגה שלכם יחד, ותתחכים אותי, מה קורה? יש תזוזה מצד לצד?
בוא אני אגיד לך, אנחנו בעצם היום מחזקים את הכוח שנאמן לתורה, לוקחים אנשים טובים, ירא שמיים, אנשים ששומרים תורה ומצוות בהקפדה על קלה כחמורה. והתפתו ללכת אחרי אלוהי המנדטים, אחרי בנט, שלקח אותם היום למפלגה מסורתית, כמו שאמר גדול הדור של הציונות הדתית היום, הרב דוב ליאור שליטה. הוא גדול הדור שלנו. והוא אמר שזו מפלגה מקסימום מסורתית, שלא נשמעת לרבנים, ובנט מתווכח איתו, זה הרמה. הוא חושב שהוא יכול
להתמחקח
עם גדולי
ישראל. אני תמיד שומר, ברוך, אני תמיד שומר על כבודם של רבנים, ולא משנה מאיזה צד, מאיזה חוג, מאיזו קהילה, אבל מי קבע שהגאון הרב דוב ליאור הוא הדמות המרכזית בציונות הדתית שכולם שרים למרותו?
אני אגיד לך, יש שני אנשים שקיבלו ציון דומה במבחנות הדיינות בבית הדין הגדול בירושלים. שניים, נבחנו כל הגאונים הכי גדולים שהיו בארץ, יש שניים שקיבלו את הציון הכי הכי הכי
הכי לימדו שעשה לך רב, אתה לוקח את
הרב עובדיה יוסף, והרב ליאור קיבלו את אותו
ציון. אני לא מדבר על גדלותו.
כאחד שלומד בשיעורים של הרב ליאור, אני יכול להגיד לך שהרב ליאור יודע את כל
הכל. ברוך, אני לא מדבר על גדלותו התורנית, אני לא מדבר על גדלותו התורנית, לא שלו ולא חלילה של אף אחד לא. אני מדבר על השפעה של רבנים על קבוצות. כשאתה מזכיר את מרן הרב עובדיה זצ"ל, הוא העניק ציבור ענק ששר למרותו, מזכירים את מרן הרב אלישיב, כנל. הרב דוב ליאור, ייבדל לחיים ארוכים כמובן, לא מייצג, לא עומד בראש כל הציבור הדתי לאומי שאתה יכול לבוא ולומר ולהשתמש בשמו.
לא, אני לא אמרתי, זה אני לא אומר, אני אומר שבכלל גדלות בתורה אף אחד לא יערר שהוא.
אף אחד לא מערר על גדלות בתורה של אף אחד לא, ומי אנחנו הקטנים שנחלק ציונים בכלל. טוב, נסתפק בזה, ברוך מרזל, תודה רבה לך, ערב טוב.
אתם רואים, יהיה יום יום שמח שאנחנו נגיע לכנסת.
חכה, זה רק ההתחלה, קודם כל תיבחר.
זה הפרומו להצגה הגדולה, בעזרת השם.
טוב, עם הבטחות של הצגות כאלה אנחנו נמתין בסבלנות. ברוך מרזל, תודה רבה, ערב טוב.
שלום, שלום.
פרסומת שווים מיד.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם בצלאל כהן.
7.32, שלום וערב טוב לחבר הכנסת אלכס מילר, ישראל ביתנו.
ערב טוב, שלום.
שלום, ראית את העתירה נגדכם?
כן, מצחיק קצת, אבל ראינו, כן.
מה אתה אומר?
עזוי, אני חושב שבסופו של דבר, הרי כל העתירות האלו, שאין להם שום בסיס, אשר מגישים אותם אפילו ללא החתמה, אף חבר ועדת בחירות, להבדיל לעתירה שלנו של ישראל ביתנו.
לא, לעתירה שלכם לא צריך חתימות של ועדת הבחירות.
תשמע, בסופו של דבר, אתה יודע, רק בשביל לשים את זה על סדר היום הוועדה, אנחנו יש לנו עתירה כנגד חברת כנסת זוגי, יש מחברי ועדה חתומים שם, אנחנו לכן מבינים עד כמה חשוב, לא רק לנו, אני חושב לכל מדינת ישראל ואזרחיה, כאשר את כל אותם התופעות של ניסיון של לפגוע במדינת ישראל כמדינה יהודית ותמיכה בארגוני טרור, כמו שאתה חברי כנסת זועבי, כך אנחנו גם מבינים שכל אותם העתירות שמגישים כנגדנו, לבלום אותנו, לקדם את הדרך שלנו, עושים פשוט מעצמם צחוק כל מי שמגיש.
מה שאתה בעצם אומר, שיש כאן איזשהו איום הדדי, אתם אל תפסלו לנו לימין, אנחנו לא נפסול לכם לשמאל, כי זה חרב פיפיות, ולכן אף אחד לא רוצה לשתף פעולה עם זה?
תשמע, אני לא מאיים על אף אחד, והם לא מעניינים אותי בכל העתירות האלו שמגישים נגדנו, אין להם שום סיכוי. אוקיי, הרי כולם מבינים שמפלגת ישראל ביתנו קמה בשנת 98, המצע שלנו והדרך שלנו לא השתנה מאז, ואת הדרך הציונות של העלייה, התיישבות והגנה למולדת, אנחנו מקדמים מרגע שמפלגה הזאת קמה. עכשיו, השאלה, בסופו של דבר, מה שחשוב, מה שבאמת על סדר היום, זה בעצם את אותה הסתה וראש שעומד בכל הדרך הזאת של ההסתה, אותה חברת כנסת זועבי, שכבר לא פעם אחד הוכיחה את הקציניות שלה, וגם הכנסת לא סתם הרחיקו אותה מדיוניה לחצי שנה, ולא סתם גם יועץ המשפטי לממשלה החליט להעמיד אותה לדין על פגיעה בעובדי ציבור, באותם השוטרים, וכל אותם התמונות אנחנו ראינו מבית המשפט. בסופו של דבר, אנחנו חושבים שהגיע הזמן שגם אותה חברת כנסת שמתמודדת עכשיו לכנסת ה-20, בעצם שחרר אותנו מכל התיאטרון האבסורד הזה.
אבל אתה יודע שזה לא יקרה, ולא... ואתה יודע שלא יפסלו אותה, כי כמו שלא פסלו אותה בבחירות הקודמות?
תראה, עם כל הכבוד, אני חושב שגם בעבר וגם בהווה יהיו ויש תקדימים. ומבחינתנו אני מאמין שיש לנו רוב בוועדת הבחירות. אני גם מאמין שגם את הטיעונים שלנו שהם מאוד מסודרים ומאוד נקודתיים בכל מה שהתרחש בשנים האחרונות ומה שעשתה אותה חברת כנסת, הם גם התקבלו בבית המשפט כאשר הסוגיה הגיעה לשם. וגם השופטים, כמו שהם ידעו לעמוד על שלהם כאשר הם לא קיבלו את העתירה, כאשר הכנסת בעצם הרחיקו אותה לחצי שנה מפעילות, והם לא קיבלו את העתירה להחזיר אותה חזרה לפעילות הפרלמנטרית. ככה אני מאמין שיקרה.
טוב, תגיד לי, חבר הכנסת מילר, אתה רואה את הסקרים האחרונים, נכון?
אני תשמע, זה כבר...
איזה מקום אתה ברשימה, אגב?
אני מקום 11, אבל אתה יודע, אני כבר קדנציה רביעית שאני מתמודד לכנסת, אני ראיתי כל כך הרבה סקרים, גם במוניציפלי וגם בארצי. בסופו של דבר, אתה יודע...
תשמע, הסקרים כרגע מדברים על 5 מנדטים, אולי 6, מכאן ועד לך, מקום 11,
אני לא מתייחס לזה, אני מסתובב כל היום בכל הארץ, אני שומע את האנשים, אני רואה את התגובות.
כולם אומרים את זה, כולם אומרים את זה, גם אלה שאין להם סיכוי בכלל לעבור אחוז חסימה. בוא נהיה ריאליים, הסקרים מצביעים על ירידה דרמטית במספר של המנדטים של ישראל ביתנו. בואו לא נזכיר גם למה זה קורה, או שאפשר להזכיר בעקבות חקירות המשטרה שעשו לא טוב למפלגה. תחושה לא נעימה, אני חושב שצריך להיות בתוך
בסופו של דבר גם הציבור וכולם מבינים שכל מה שקשור לחקירות, מי שמחליט ומי שמרשה זה הבית משפט ולא התקשורת, זה דבר ראשון. דבר שני, יש לנו דרך ובדרך הזו אנחנו הולכים, ומי שתומך בנו ומי שירצה לתמוך בנו, יתמוך בדרך ולא על אותם הרכוליות וכל מיני הדלפות מגמתיות שאנחנו רואים בתקשורת. עכשיו, כל אותם מסקרים, תשמע, אני יכול לתת לך מכל מערכת הבחירות. כמעט לא היה פעם אחת שהיו מפלגות שבמשך כל התקופת הבחירות נתנו להם סקר מסוים, ובסופו של דבר הם קיבלו משהו אחר לחלוטין. תראה את מפלגת גמלאים, תראה את מפלגת יש עתיד. אני יכול לתת לך דוגמה שגם קשורה אלינו. לפני שנתיים בבחירות שהיו ב-2013, באותה תקופה אנחנו, החיבור שלנו עם ליכוד היה קרוב ל-40 מנדטים, בסוף קיבלנו כמה, 31. לטוב ולרע, סקרים, אתה יודע, אולי זה טוב לעיתונות, אולי זה טוב לתקשורת, ככה להראות קצת צבע, אבל השטח מבחינתנו אומר אחרת, ואני מאמין שאנחנו נגיע למה שבעצם היושב ראש שלנו, המפלגה, חושב, זה יהיה קרוב ל-15 מהמנדטים.
15 מנדטים. תשמע, זה מוקלט, מה שעכשיו אמרת, ונחכה
נחכה, נדבר איתך ב-18 למרץ.
בדיוק. חבר הכנסת אלכס מילר, תודה רבה לך.
תודה רבה, להתראות, חג שמח.
ערב טוב, ט"ו בשבט שמח, כבר מוצאי ט"ו בשבט. פרסומת שווים מיד.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם בצלאל כהן.
עכשיו לקמפיינים, קמפיינים שמתחילים סוף סוף, רוב המפלגות כבר החלו, יצאו לדרך, כל מפלגה והקמפיין שלה, אבל סוף סוף היום ביהדות התורה בחרו שני משרדי פרסום שעניינו את הקמפיין שלהם. עוד מעט נדבר עם אחד ממובילי הקמפיין של יהדות התורה, אבל קודם לכן אנחנו רוצים לנסות לייעץ להם איך עושים זאת, מה צריך לעשות. יש הרבה מאוד אתגרים, שניים איתנו עכשיו. יצחק נחשוני, עורך מרכז העניינים, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
וגם הרב יוסף שווינגר, ערב טוב גם לך.
ערב טוב ומבורך.
איך עושים קמפיין ליהדות התורה?
נתחיל בסקן השבט ביצחק.
אני חושב שכלפי ליהדות התורה היום, כלפי פנים, צריך להקדיש הרבה פחות מאשר כלפי חוץ. אמנם בזיכיון שיש עכשיו לשני חברות הפרסום,
תוצאות אפקטיביות ובראשית.
כן, אחד מופנה לכלפי פנים ואחד כלפי חוץ. כלפי פנים צריך רק לחזק את האנשים, לתת להם את התחושה, כמו שהיה בפעם שעברה בעצם, לתת להם את התחושה שחייבים, חייבים פשוט ללכת ולהצביע ולעשות מה שחכמים אומרים.
מה שאתה אומר, אף אחד, יצחק, מה שאתה אומר, כולם יודעים, זה לא חדש. השאלה, נכון. איך עושים את זה? מה, איך משכנעים? מה אומרים להם?
לא צריך לשכנע, לדעתי צריך פשוט לא להבהיל, אבל כל אחד יודע את המצב להפך, הרבה יותר קל מבפעם
שעברה. למה לא להביא לי מה שקרה בשנתיים האחרונות וכל כך הרבה דברים?
משום שלא צריך להביא, כל אחד יודע. בפעם שעברה, כשזה עדיין לא קרה, ואמרו, זה מה שעומד לקרוא, היו צריכים להביא את הקהל. הפעם, כל אחד חש את זה בבית שלו. כל אחד יודע מה שקרה בשנתיים האחרונות, כל אחד חש את זה כלפי בני המשפחה שלו, כלפי עולם התורה, כלפי תלמידי הישיבות, כלפי הקיצוצים.
עד עכשיו, יצחק, סליחה שאני אומר לך את זה, אתה אומר אמירות,
אני אומר שחבל לבזבז כסף כלפי פנים, צריך לרכז את כל הכוחות כלפי חוץ, להוסיף כוחות מבחוץ, ולזה...
אוקיי.
ולזה בעצם צריך לייחד את כל הקמפיין.
בינינו אנחנו יודעים שבתוך המגזר החרדי, כדי להביא את הציבור החרדי לקלפי, צריך 3-4 ימים, קול קורא, והרחוב נדלק.
וכמה מכוניות.
זה ברור, כדי להדליק את הרחוב צריך מכוניות, רעש, צלצולים, רמקולים, מודעות, למלא את הכביש, מלבד של פשקבילים
על הכביש. מעט הפוכה, ברשותכם.
כן, שווינגר.
אני חושב שהמצביע החרדי הקלאסי לא זקוק למערכת בחירות של קמפיינים ושכנועים, סרטונים וספינים כאלה ואחרים כמו שמקובל במגזר במדיה החילונית. אני חושב שיהודי חרדי רגיל בטח מתייעץ עם רבותיו על שאלות הרבה יותר פחות הרות גורל למי להצביע וכמובן
יוצי, זה לא הפוך, אתה אומר בדיוק מה שאנחנו אומרים.
רק דרשה, רק שנייה. ולכן בקטע החרדי אני לא חושב שהייתי עושה בכלל קמפיין. מה שכן הייתי עושה, מפנה כמו יצחק את כל האנרגיה החוצה, למרות שמאוד קל, פשוט הייתי תולה בכל השכונות החרדיות, בכניסה לשכונות החרדיות, תמונה של לפיד, תראו מה קרה שלא היינו בשלטון, אבל לא זקוקים
לזה. וזה אסור,
נניח
אסור משום התורה, שאתה בונה את לפיד,
נניח
אסור לך לעשות נגטיבי.
הבנתי. נניח, זה הדעה שלך, ואני אומר לך עכשיו דעה קצת אחרת, יצחק, אנחנו כאילו מותר, לא בדיוק תאומי אותה עמדות, אם אתה מבין מה שאני מתכוון. יפה.
אתה גם רוצה לחזור למפלגה אחרת, בטח.
ולכן אני אומר, שס, לפי דעתי פה עשתה את הצד הכי נכון, לא
רגע,
פונה...
רגע, אנחנו מדברים על יהדות התורה, איך הגעת לשס עכשיו?
רגע, כי אני חושב שאין כזה הבדל גדול. אנחנו לא מדברים בשתי תנועות חרדיות, שאני אבין רק את ההבדל. ולכן לא, לשתי התנועות האלה יש גרעינים, רק תרשו לי לסיים ברשותכם. לשתי התנועות האלה יש גרעין מוצג, שעושה בדיוק מה שרבותיו אומרים לו, ולכן צריך לפנות לקהלים חדשים. שס עושה את זה עכשיו עם כל פרויקט השקופים, שדי זוכה להצלחה. יהדות התורה התחילה בזה עם
מאמרו של
דרום פויר, בעיתון גלובס, שמשבח וקורא שלגפני להיות שר אוצר, זה צריך להיות כיוון להראות כמה יהדות התורה הייתה גם למען הציבור בכלל, ולא רק משהו כיתתי.
אז אתה מחזק, הרב שווינגר, אתה מחזק את מה שאומר נחשוני, יצחק נחשוני, שצריך להשקיע מאמצים בחוץ, להביא עוד קולות מבחוץ, אם אלה הכותרות בתקשורת הכלכלית, אז שם צריך להשקיע, ולאו דווקא בתוך המגזר.
נכון, צריך לבוא לציבור הכללי ולהגיד לו, רבותיי, הנה ההישגים שלנו, ההישגים הם גדולים מאוד, ומלבד זה נכון שאנחנו גם חרדים, אז בגלל שאנחנו גם חרדים וגם דאגנו לכם, אז בגלל זה אתה לא תצביע, להפך. יש המון הישגים שהם לא נוגעים לציבור הדתי, המון בפעם הזאת.
כן, אבל חילוני גם מפחד שלא יהיה לו תחבורה בשבת, ומפחד שתגביל את התנועות שלו. צריך מאוד גם
להיזהר. חילוני יודע שבכל הקדנציות האחרונות, בכולן, לא היה חוק אחד דתי שחוקק בכנסת, לא בגלל שלא יכלו, אלא בגלל שזו המדיניות. לא הולכים לשנות סטטוס קוו, והחילוני אמור לדעת את זה.
דווקא הסטטוס קוו השתנה לרעת הציבור הדתי והחרדי.
אבל לא הולכים לשנות אותו. לא הולכים לשנות שום דבר.
בגלל שהסיפוח הוא זוחל, אז אין גם אפשרות לעשות את זה.
נכון, אבל אם הוא מקבל את כל הדברים הכלליים, ומי שעושה את זה, הבעיה שלו רק שהוא חרדי, בגלל זה לא תצביע, קיבלת מפלגה שהיא נקייה, בלי שחיתויות, עשתה הישגים אדירים בכל תחום שהוא, גם בתחום החברתי, יצחק, גם בתחום
יצחק,
הכלכלי.
ניסו לעשות את זה במערכות האחרונות, לפנות לציבור הכללי. אני לא יודע, אולי אתה יודע דברים שאני לא יודע, שהנתונים האלה, הסגנון הזה הצליח ובאמת הביא קולות חילוניים ליהדות התורה,
זה לא משנה אם הביא או לא, זה משנה שהדברים האלה יכולים להקרין, הדברים האלה יכולים להקרין, יכולים להקרין גם לאחרי הבחירות, יכולים לעזור גם בהקמת קואליציות, לא לפסול את החרדים, יכול לעזור באלף דברים אחרים. זה לא נמדד דווקא בהבאת המונים אל הקלפי.
טוב, אבל עכשיו תעזרו שניכם.
הרב
שווינגר ויצחק נחשוני, עדיין הוויכוח הזה לא הסתיים, אני מניח שבתוך מתי ההסברה של יהדות התורה יעסקו הרבה בשאלה הזו, איפה יותר להשקיע, אבל עדיין אי אפשר להתעלם בשתי המפלגות ממשבר פנימי שחולף עליהם, גם בשס וגם בדגל התורה, ואולי כן צריך להשקיע יותר בתוך המחנה פנימה כדי לגייס כמה שיותר קולות. שס מתמודדת מול אלי ישי, דגל התורה מתמודדת מול אנשי מרן רב שמואל אוירבך, יש להם מה להשקיע ולהתאמץ שם.
את הדברים האלה... בבקשה,
יצחק.
את הדברים האלה לא עושים בתעמולת בחירות, את הדברים האלה עושים ביחסים אישיים, בניסיון להשפיע ישירות, את הדברים האלה עושים גדולי התורה, הדברים האלה הם מעבר לפרסומים בעיתונות וברדיו ובכל המקומות האחרים, זה לא מה שישפיע על אחדות פנימית. זאת אומרת, אתה יכול להגיד לציבור שלנו, תשמע, האחדות היא חשובה, ולכן בוא להצביע כדי להפגין שאתה בעד אחדות, אבל אתה לא יכול לקשר גופים אחרים שעושים נזק היום לציבור החרדי, אתה לא יכול לקשר אותם דרך מודעת פרסומת בעיתון. השאלה הגדולה אגב, האם יפרסמו בעיתונות של נניח הפלג הירושלמי, לא יפרסמו, ואם לא יפרסמו כבר נתנו להם הזדמנות.
טוב, זה גם בפעם הקודמת לא היה. כן, זה גם בפעם הקודמת. פה זה כבר לא עניין של אחים, הם רוצים הכרה.
אבל הם יבואו היום ויגידו שהחרימו עדה קדושה.
עדה קדושה, כן, תראה מה שקורה דווקא בימים האחרונים, וזה בדיוק מה שבדגל התורה אולי לא היו רוצים, לראות את ההפגנות על אותם עצורים, בחורי הישיבה שנעצרו על ידי הצבא ויושבים בכלא הצבאי.
נכון, אז מה, יעצרו את זה על ידי מודעות?
אני מבין שבלי הפגנות בזה, אז הכל היה בסדר, מספיק תמונה אחת, מה שקורה בגבעה בבני ברק, ואתה יכול לזרוק לפח שורה של קמפיינים הכי אגרסיבי ומוצלחים.
לא נכון, לא נכון.
אז יש קשר בין זה לבין
הפחורות. לא, לא, יוסי, לקחו את זה לכיוונים של גיוס, שזה היה טאבו מלדבר בבחירות האלה. מי שאלה את נושא הגיוס ונתן את הכלי הזה בידי לפיד הפעם, למרות הכישלון שלו, זה היו, אלה היו הפגנות ברחובות.
אני חולק עליך לחלוטין, אני יודע שכל השנים שהיו הפגנות של חרדים לאורך עשרות בשנים, תמיד טענו החילונים או אלה ששונאי הדת, חבל שלא לוקחים את אותם מפגינים לצבא, וזה יכול להיות בהפגנה על ניתוחי מתים, על שמירת שבת או על גיוס, זה לא רלוונטי בכלל לחלוטין. יאיר לפיד צעק על שוויון בנטל, מר נחשוני הנכבד, יאיר לפיד צעק על שוויון בנטל הרבה לפני ההפגנות,
הוא גמר ליצור,
הוא בחר משהו שיכול לנגח את החרדים, והחילונים אוהבים מאוד לשמוע את זה, למה אצל החרדים לא נופלים. אני מציע בוא
הוא גמר עם הנושא הזה ולא התכוון להעלות אותו בבחירות האלה, לא אנחנו ולא הוא.
אני שמעתי אותו כבר כמה פעמים מזכיר את זה בלי קשר להפגנות.
לא שמעת אותו לפני ההפגנות.
אני שומע אותו שהוא אומר שהוא הצליח בשוויון בנטל.
לא ראית אותו עולה עם פרסומים לפני ההפגנות. הפרסומים רק אחרי ההפגנות.
כנראה בצרפת.
נכון, חברים,
שלכם ותיקים במערכת.
רק תרשה למשפט בצלת ברשותך לסיום. אני חייב לתת מילה טובה לקפיין שקופים של ש"ס,
אתה כל כך לא צפוי, אתה כל כך לא צפוי, הרב שמיגר, תנו לי במילה אחת, כמה מנדטים יהדות התורה מקבלת בבחירות הקרובות?
אם יעבדו נכון, 7-8.
יצחק נחשוני?
אם גם הפלג הירושלמי יעבוד, 7-8. אם הוא לא יעבוד, לדאבוני, הרבה פחות.
נסתפק בזה, תודה רבה לשניכם, יצחק נחשוני והרב יוסף שווינגר, תודה רבה, ערב טוב.
לילה טוב, ערב טוב.
מיד אחרי החדשות נשוב לקמפיין של יהדות התורה, ואנחנו מסיימים את השעה הראשונה, תודה לאסתי פלד, מעוז אבדי, שי פופופסקי, אני בצלאל כאן, מיד שווים להמשך המהדורה המרכזית, ערב טוב בינתיים.
המהדורה המרכזית עם בצלאל כהן.
שוב שלום לכם וערב טוב, 8:03, אנחנו פותחים את השעה השנייה של המהדורה המרכזית, העורכת היא אסתי פלד, נתי חדד בהפקה, ישי פופובסקי הוא טכנאי השידור שלנו. שלום וערב טוב למני גר הפרשננו.
שלום, ערב טוב בצלאל.
עסקנו בסוף השעה הקודמת במה רצוי שיעסקו ביהדות התורה בקמפיין, אבל בואו נדבר, מיד נדבר עם אחד ממובילי הקמפיין, אבל קודם כל נדבר מה על המאחורי הקלעים. נבחרו היום שני משרדי פרסום.
נבחרו היום שני משרדי פרסום, האחד תוצאות אפקטיביות למגזר החרדי ובראשית למגזר הכללי, אבל בשביל להבין את מה שהתחולל סביב הקמפיין הפרסומי, צריך ללכת אחורה לפעם הקודמת, לבחירות הקודמות. אז זה היה סיפור פשוט מאוד, סיפור מטורף. תוצאות אפקטיביות טענו אז שהם הגישו את ההצעה הטובה ביותר מבחינת הרעיונות, ובפועל הם גם טענו שיש להם מידע שבתוך אותה ועדת הסברה של יהדות התורה הם זכו לרוב בהצבעה הפנימית, אבל יד נעלמת שעשתה זאת משיקולים אינטרסנטיים החליטה בסופו של דבר לקחת משרד פרסום אחר. הסיב זה היה סערה גדולה, אבל הפעם הם מגיעים למעשה לסיפור הזה כשהם נזהרים, כשהם מתנהלים בזהירות בדרך לשם, בדרך לקבל את ההצעה של יהדות התורה. וכך למשל כשביהדות התורה מודיעים מי הם משרדי הפרסום המתמודדים, בתוצאות אפקטיביות אומרים לא, אנחנו לא מתמודדים, עושים עלינו סיפורים, עושים עלינו משחקים, אנחנו לא מתמודדים בכלל במקום שבו למעשה הכל כבר נכתב מראש והכל מוחלט מראש. אבל הנה, עוברים ככה כמה ימים, דברים כנראה נתפרים מאחורי הקלעים ובשקט מגיעים כן להבנות ולהחלטות, שהפעם תוצאות אפקטיביות הם אלו שיקחו את הקמפיין, וכולנו סקרנים לדעת מה הסלוגן שהפעם יוביל את יהדות התורה.
ומה הסלוגן?
זה אני מאמין שנשמע תכף מה...
בואו נשאל את שריה איצקוביץ', מנכ"ל תוצאות אפקטיביות, שלום, ערב טוב.
שלום וברכה.
ערב טוב. מני, תישאר איתנו, כי עוד יש לי מה לדבר איתך בהמשך. אז מה הסלוגן של יהדות התורה היא, שריה?
את הסלוגן אני לא יכול לחשוף בשלב הזה.
למה?
רק סוף השבוע זה יפורסם.
סוף השבוע זה אוטוטו, מעבר ללילה הקרוב.
נכון, אבל...
תן כיוון לפחות. יצר הסקרנות שלנו ושל המאזינים.
אני יודע, אבל בוא נדבר אולי על האסטרטגיה ולא כל כך על הסלוגן.
טוב, בוא נדבר על האסטרטגיה. מה האסטרטגיה שלכם? אנחנו מדברים עכשיו על תוך המגזר החרדי, כי המשרד השני בראשית עוסק בקמפיין החיצוני. מה אתם הולכים לעשות? מה אתם הולכים להתמקד? ואל תספר לי על הגזרות שהיו בשנתיים האחרונות והכל, כי זה כל כך בלתי צפוי. או שכן?
לא, הקמפיין שלנו לא כל כך צפוי, ושונה מקמפיינים שרצו בשנים עברו, וגם רצים עכשיו על ידי כל מיני מפלגות. אנחנו פחות מדברים על הגזרות שהיו, אבל אנחנו מבקשים בעצם, הכיוון שלנו בעצם כן להפיק לקחים ממה שכן קרה, כי אסור להתעלם. ואנחנו רוצים שהשנתיים האלה שעברו עלינו לא יחזרו. בעצם אנחנו ראינו שכל הקמפיינים של העזרות וההפחדות שהיו בשנים עברו, התממשו תכלס בשטח בשנתיים האחרונות. זאת אומרת, ראינו שהעברות לא היו סתם לצורך הבחירות, אלא ברגע שהייתה הזדמנות למי שרצה את ההזדמנות הזאת להקות במגזר החרדי, אז זה קרה מהר מאוד ואגרסיבי מאוד. ולכן אנחנו פונים, הקמפיין שלנו מאוד, קורא לזה קמפיין מאוד אינטליגנטי, שפונה גם לשכל וגם קצת לרגש, ואנחנו רוצים, מסתכלים גם על העתיד של המשפחה החרדית והציבור החרדי, ומסבירים לו שכדאי מאוד שהשנתיים האחרות באמת לא יחזרו, כי יש לזה השלכות קשות מאוד על העתיד שלנו.
איך מוציאים את האנשים מהבית? זו שאלת השאלות. אתה יודע, מילים ותמונות וסיסמאות וסלוגנים והכל, הכל טוב ויפה למודעות בעיתונים וברחובות, אבל איך בפועל מביאים? אמנם לא הקמפיין אמור לעשות את זה, זה מתי ארגון ומתי יום הבחירות, אבל בכל זאת, חלק מהקמפיין זה גם לגרום להם לבוא. איך מדברים אל הרגש של הציבור הזה, מעבר לכל המילים שעכשיו הזכרת, אמרת?
אבל אני אומר שוב, תראה, עם השנים יש את המעגל השני והשלישי, שאתה מדבר אליהם יש כאלה שאתה מדבר עליהם ברגש, ויש כאלה שאתה מדבר עליהם בשכל. לכן חיפשנו משהו באמת, אסטרטגיה, כמובן סלוגן ומשהו שהוביל אותנו, שידבר גם לרגש וגם לשכל, גם אלה שקצת אדישים, גם כאלה שהם קצת מרגישים קצת כועסים, כל אלה שגם לא מרגישים קצת מחוברים כל כך, אנחנו הולכים למעגלים האלה, ואנחנו רוצים לא רק שיצביעו, לגרום להם להצביע, אלא גם לגרום להם להיות, להיות חלק מאיתנו במערכה הזאת.
אוקיי, עכשיו תגיד לי, עכשיו תגלה לי, איך אתה הולך להתמקד בכמה מגזרים בתוך המגזר החרדי, ובוא נתחיל עם הציבור שקיבל את הכינוי, אני לא יודע אם זה כינוי נכון, ראוי, החרדים העובדים, ואתה מכיר את זה היטב. איך מצליחים להגיע לליבם של אותם אנשים שיש בליבם על המערכת, וצריך להביא אותם לקלפי, איך עושים את זה?
תראה, בוא ניתן לך דוגמה למשהו שהוא קשור גם לחרדים עובדים, אבל לא רק. בסופו של דבר, גם חרדי שהוא עובד, בוא נאמר ככה, חרדי שעובד, רוצה שבסופו של דבר הבית שלו יהיה קשור לעולם התורה, והבית שלו יהיה קשור לעולם החרדי. זאת אומרת, גם אם הוא עובד, הוא רוצה שהחתנים שלו יהיו בחורי ישיבות, הוא רוצה שהילדים שלו יהיו כמוהו וכמו שההורים שלו היו. הקשר הוא מאוד מאוד חזק. בכל משפחה יש כל מיני סוגים של ילדים עם אופי שונה, מרצונות שונים, בסופו של דבר, אבל יש משפחה אחת, ויש הורים, ויש אבא ואמא אחת. אכן, גם כאלה שהתרחקו קצת, וגם כאלה שהם אדישים קצת, וגם כאלה שכועפים, בסופו של דבר מתברר שהמחנה המשותף הוא, בוא נאמר ככה, רב המאחד על המפריד. וזה מה שאנחנו הולכים להוכיח בצורה מאוד מאוד ברורה, שבסופו של דבר כולנו משפחה אחת, כולנו יש לנו את אותם צרכים פחות או יותר.
אבל אתה מכיר, אתה מכיר היטב את הטענות, אתה מכיר את מה שמפריע להם, את הטענות שלהם, הדברים שהם מדברים עליהם זה לא הקיצוץ בקצבאות הילדים, וזה לא הקיצוץ בכוללים, אולי קצבאות ילדים כן, כי זה נוגע לכל אחד מאיתנו, אבל לא קיצוץ בישיבות ובכוללים, אותם מעניין דברים אחרים, אנחנו שומעים את זה כל הזמן מהם, תעסוקה, לעזור לאנשים חרדים להיכנס לתוך השירות הציבורי, לימודים אקדמיים, כל הדברים האלה, השאלה אם יהדות התורה בתוך הקמפיין שלה יכולה לדבר על המושגים האלה.
זה היה אתגר. פה אני אומר לך, אני חושב שהסיבה היא שזכינו בקמפיין הזה, לכן אחרי כל המכרז שהיה, אני חושב שזו הסיבה העיקרית שעמדה מול העיניים של אלה שהיו צריכים להחליט. הבאנו קמפיין שהוא בעצם קמפיין מקיף ומדבר הייתי קורא לזה ממש במכה אחת לכולם. זאת אומרת, כל אחד יכול לקחת מהקמפיין הזה את הצרכים שלו, את הרצחות שלו, ובעצם להבין שבסופו של דבר, הרצון של האברך, והרצון של האדם שעובד וקובע איתים לתורה, והרצון של זה שהוא עובד ויש לו בחורים בעולם הישיבות, בנים בעולם הישיבות, או חתנים שהם אברכים, הרצון של כולם הוא אותו רצון, להישאר ביחד, להישאר מאוחדים, ולגרום לזה שהציבור החרדי שוב לא יעבור שוב את השנתיים
אתה עכשיו מדבר
האחרונות שבסך הכל יראו שההתראות והכאילו הפחדות שהיו בשנים עברו בקמפיינים כשבסופו של דבר התממש קרה מה שחששנו מזה אנחנו רואים את התוצאות
וזה מדבר לאותם אנשים מה שאתה עכשיו אומר?
אני אומר שוב כשאתה תראה את הקמפיין אתה תבין שהקמפיין הזה הוא, אני חושב, חדשני מאוד, והביא פתרון שהוא פתרון כולל, ולא פתרון רק לחוג ספציפי כזה או אחר. Okay. כי בינינו כולם,
גם אלה ש... אתם תתקפו את יאיר לפיד למשל?
מה זה?
יאיר לפיד יהיה חלק מהקמפיין? שאלה טובה ממני.
תראה, יאיר לפיד מבחינתנו לא האישו.
יש עתיד, תקרא לזה איך שאתה רוצה.
מחר, תשמע, אתה תצטרך להציג את הגזרות שהוטלו על הציבור החרדי, גיוס, כספים, הם לא חסר מה, ובחלק גדול מהם יאיר לפיד עומד מאחורי הדברים הללו. מה תספרו, שהממשלה או שיאיר לפיד הוא האויב?
תראה, אנחנו לא רוצים להגיע למצב שבו אנחנו נהיה חלשים, ונהיה מחוץ לממשלה. יש פה, קרה פה איזה משהו, קרה פה הייתי קורא לזה אפילו נס. ממשלה שלא הייתה אמורה ליפול, למשל שעשנו הרבה מאוד צערות לציבור החרדי, נפלה. יש קרה פה הזדמנות, ממש הזדמנות ניסית, ואנחנו חייבים לעצור את זה פה ולנצל את ההזדמנות בשביל לחזור ולהיות חלק מהמחליטים במדינה הזאת, כדי שלא יקרה, כדי שההידרדרות אותי משך. אני לא תמשיך. אני חושב שמה שקרה פעם, מה שקרה בשנתיים האחרות, הראה לנו שהפוטנציאל נזק שיש לממשלה שלנו, של יהדות התורה, אין בחלק אמיתי ורציני, הוא פוטנציאל נזק עצום, שעושה נזק רוחבי והיקפי לכולם, כולל כל הפלגים וכל החרדים העובדים והלא עובדים.
תשמע, שי, אני מוכרח לומר לך,
כולם נמצאים באותו מצב.
תשמע, אני מוכרח לומר לך שהרעיון הזה כרגע איתך גורם לי לקבל הודעות מכל מיני מאזינים עם הצעות לסלוגנים, אז היה שווה לך הרעיון הזה, ואם תרצה אני גם אעביר לך חלק מהדברים שמגיעים תוך כדי דיבור. תספר לי רגע איך היה תהליך בחירת משרדי הפרסום שנעלו את הקמפיין הזה של יהדות התורה. נדמה לי שבתחילת הדרך בכלל זה לא עניין אותך.
תראה, אני יכול להגיד לך דבר אחד, עד לפני, אתה אומר, 36, 37 שעות, אנחנו לא היינו בלופ הזה של המכרז. כנראה שסיבות מסוימות הביאו, גרמו לזה שגם אנחנו ניכנס ונציג את מה שאנחנו נציג, זאת אומרת, נתנו לנו בערך איזה 24 שעות להכין את הפרזנטציה. אני חושב שמה שיצא זה, איך אומרים, כשחושבים מהלב יוצא דברים טובים.
ולמה הפעם לא חששת ממה שהראה בפעם שעברה, שגם אז נתנו לך 24 שעות ובסופו של דבר לך כעס גדול מאוד על זה שלא בחרו בך? למה לא חששת שהפעם לא עושים לך תרגיל?
מני, אני רק רציתי לתקן אותך על תחילת הדברים. אנחנו זכינו פעם קודמת, זאת אומרת, זה לא
שי הוותיק בתחום הזה.
זה לא שאנחנו חשבנו, היה בחירה בין חברי הוועדה, ואנחנו זכינו, קיבלנו אפילו הודעה רשמית שזכינו. קרה מה שקרה, אנחנו כבר שכחנו מזה מתחילתנו. עוד פעם, גם אני אחד מאלה שאמורים פה ושם לכעוס על מה שהיה פעם קודמת, וגם פעם קודמת נצבעתי מי שחשבתי שבאמת ראוי.
אנחנו לא עסוקים בפעם הקודמת, למה בפעם הנוכחית לא חשבת שמישהו אולי יכול לעשות לך איזשהו תרגיל או רק משתמש בך?
תראה, צורת ההתנהלות הייתה נראית לי, בוא נאמר ככה, קצת רכילות וקצת צורת התנהלות, וחשבתי
שהכל יסתדר,
נתקל באותו סיפור, אבל בסופו של דבר אני נוכחתי לדעת שישבים פה חברי בתי הסברה שהיה להם מול העיניים רק דבר אחד, להצליח ולהביא את יהדות התורה למקום שהיא צריכה להגיע. ברגע שראיתי את זה אני הצטרפתי, ואיך אומרים, אני מתחייניתי, התייצבתי מיד ללא תקפוק, וברוך השם שזכיתי, יכלתי גם לא לזכות.
פוליטיקאי טוב אתה בטוח.
מה?
חכה, חיפשו מועמד מטעם, טוב, נשאיר את זה פתוח. שי איצקוביץ', מנכ"ל תוצאות אפקטיביות, תודה רבה, ערב טוב.
שלום שלום
ובהצלחה. מני גרה עדיין איתנו? נעלם לנו לרגע מהקו, כי רצינו להרחיב איתו על עוד עניין אחד או שניים. מיד הוא יהיה איתנו. מני איתנו? טוב, תכף נשוב למני ונדבר גם על הקמפיין של שס, שסוף סוף מתחיל לתוך הציבור החרדי. עד עכשיו שמענו על קמפיין השקופים, כך קוראים לזה, קמפיין שדווקא צובר לא מעט ביקורת חיובית, וזה מעניין, הקמפיין שמתנהל מחוץ למגזר החרדי. כעת השקופים, ואנחנו רואים את זה לאוטובוסים ובכל מקום, השקופים הללו יגיעו לתוך המגזר החרדי. טוב, תכף נדבר על זה ועוד כמה עניינים על מה שקורה בתוך יהדות התורה, נשוב למני גרה גם, אבל קודם פרסומות? כן, נצא לפרסומות, מיד נשוב.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם בצלאל כהן.
אנחנו שווים אליך, מני גר הפרשננו.
כן, אני מתנצל, ההתרדות לא מפסיקות, אז ככה זה מה שקורה בפועל. אוי,
קשים כן. חייו של עיתונאי. טוב, בוא נמשיך לדבר קצת פוליטיקה, הזכרנו מקודם את יהדות התורה, שעס מתחילה קמפיין בתוך המגזר החרדי, סוג חדש של שקופים לציבור החרדי.
השקופים החרדים למעשה מעבירים את המסר על האפליה שמרגיש כל חרדי מול הרשויות, מול משרדי הממשלה, מול למעשה גם אם הבת שלו לומדת בקרוון או הבן שלו לומד בקרוון והוא רואה מול עיניו כיצד בתי ספר ממלכתיים מסודרים, מפוארים, עם התנאים הכי טובים, בעוד שהוא צריך להיות במצב שכזה שאין לו, אין לו מקום נורמלי אפילו איפה להתפלל בבית כנסת, גם זה בקרוון, וגם הלימודים של הבת שלו בקרוון, הכל למעשה לא מתנהל בצורה שמגיעה לו. זה הקמפיין של שס, מתוך מטרה להביא לאל הציבור של שס את המסר שחייבים שס חזקה, שהיא זו שתשפיע בממשלה ותהיה גורם משמעותי, וכך למעשה להביא לפתרון המצב, או להביא לפחות למצב טוב יותר.
טוב, בוא נדבר על עוד שני נושאים. האחד, אתה יודע מה, לפני שנדבר על חרדים, קואליציה, לפיד וכל העניין הזה, עדכון קצר, חבר הכנסת משה גפני פתאום שלא בטובתו נכנס לתוך עין הסערה של הטענות על חקירות משטרה, או הסיפור הזה עם חברי הכנסת שנחשדים בכל מיני עניינים קשור לוועדת הכספים, מה קורה שם?
טוב, קשה להתייחס באופן ישיר לשמות, אבל מתי שאנחנו שומעים בשבוע האחרון כל הזמן על ארבעה חברי כנסת שאותם אמורים לחקור, ואיזושהי אמירה שהם יחקרו רק אחרי הבחירות וכדומה, ואז החלו לחצים. איזושהי
הפצה הבוקר שהם נחקרו, מסתבר שכמה מהם בכלל בחול, כן.
כן, בחלק בחול, אני חושב שצריך להמתין ולראות בפועל מה יקרה, אני חושב שלגפני אין מה לחשוש, גם אם ההנפצות רצות על שמו.
כן, ערוץ 10 פרסם לפני דקות אחדות, גם את התגובה שלו כבר קיבלתי, נדמה לי שבאמת אפשר לקבוע שהוא יהיו איש עם ניקיון כפיים באופן הכי ברור.
כן, אם מחפשים את גפני צריך לחפש אותו במקומות אחרים, לא בסיפור הזה, בוא נאמר את האמת, הוא כבר כל כך הרבה שנים בכנסת, כל כך הרבה שנים היה קרוב מאוד לוועדת הכספים ולכל המקומות האלה שבאמת אחרים...
מה קרה, הוא היה שם, עמד בראש הוועדה, בדיוק.
כן, הנחרים שניצלו את זה לטובתם האישית, כמו שפי שאנחנו הפרטים הולכים ומתגלים אצל פאינה קירשובם, היא דאגה לכל משפחתה תמורת זה שכספים יעברו, היא פשוט מאוד העבירה כספים, דאגה שיעברו כספים לכל מיני עמותות וחברות, ובתמורה לזה שיעסיקו את בני משפחתה, כל מיני דברים כאלה, זה לא באזורנו, זה לא כאן, ואני חושב שאפשר לחזור לרגיעה. אבל מה שכן רציתי לדבר...
כן, רציתי על הנושא של הממשלה הבאה.
יפה, וזה הסיפור המעניין בהחלט, כי בסופו של דבר הבחירות לכאן ולשם, כמה מנדטים יביא זה או אחר, בסופו של דבר הרכבת הממשלה כבר למדנו, זה הסיפור הכי מעניין. אם בפעם שעברה בסך הכל החרדים, טעו, צריך לומר, גם מבחינה טקטית בהתנהלות בהרכבת הממשלה, בנט נסטען שהוא ניסה בהתחלה לעשות ברית עם החרדים, ואלו הפנו לו גב. אמת או לא אמת, לא ברור, אבל טקטית איך להתנהל, הם היו טעויות שנעשו שם, בפועל נשארו באופוזיציה ותקופה קשה, את זה מנסים למנוע. אבל השאלה, שאלת המפתח המרכזית זה בסיפור של לפיד. מה יקרה עם לפיד? האם לפיד פסול או לא פסול? ומסתבר שיש למעשה, אני לא רוצה לומר מחלוקת, כי הם מדגישים ואומרים כל הזמן, החקים החרדים שהם מתואמים בצורה מושלמת כולם, אבל בפועל בסוגיה הזאת של האם לפסול את לפיד, מסתבר שיש מחלוקת. ליצמן אומר היום אחר הצהריים בצורה מאוד ברורה, לא נשב עם לפיד בשום פנים ואופן בממשלה הבאה. לעומת זאת, דרי למשל, שמענו, אומר אני לא פוסל את לפיד, כל עניין לגופו. הלכתי גם לבדוק, גם אצל גפני וגם אצל מאיר פרוש, מה העמדה שלהם. אז גפני מעדיף כמובן שלא ויעשה הכל שלא, ומאיר פרוש סובר גם כן שלא לפסול את יאיר לפיד.
גפני אמר כאן ברעיון לפני שבוע שבועיים, אנחנו לא עוסקים ביום שאחרי כי זה לא טוב, לא בריא.
וכנראה שמי שכן עוסק ביום שאחרי כרגע, עושה את זה יותר מלייצר איזשהן כותרות של בחירות, כותרות פופוליסטיות, ולא באמת עם כוונה הצהרתית, כי ליצמן בתוך הדברים שלו שהוא אומר שלא יקרה מצב של ישיבה משותפת עם לפיד, עדיין מסייג את זה ואומר, אלא אם לפיד ישנה את עקרונותיו, אלא אם מועצת גדולי התורה תאמר לנו אחרת ותורה לנו אחרת, אבל הוא כשלעצמו ליצמן סובר שלא יהיה ניתן לשבת עם לפיד בממשלה, הוא אומר גם הציבור לא יאהב את זה, ולפיד צריך לשבת באופוזיציה בשביל להכיר משם מי הם החרדים האמתיים, ולא מתוך ישיבה כזו יהירה בתוך הממשלה והתנהלות שלו כפי שהוא התנהל עד עתה. אגב, לפיד לאחרונה מתבטא פה ושם, אולי הוא לא אומר במילים ברורות, טעיתי, אבל נותן להבין שנעשו טעויות בהתנהלות שלו אל מול החרדים. הרי הוא טוען כל הזמן, אני בסך הכל רוצה את טובת החרדים, כן? טובת במרכאות. והנה הם הופכים אותי לאויב, לעוין.
עוד טובה אחת כזו.
כן, לא לזה התכוונתי, אומר לפיד, ואומר, אבל אני מבין שהדרך, הגישה שלי הייתה לא נכונה, ואת זה אני כן מתכוון לשנות. אז הנה האמירות הפייסניות האלה שנשמעו גם כאן במהדורה על ידי השר לשעבר יעקב פרי, וגם על ידי אופר שלח, שכל הזמן נשלחים לציבור החרדי להעביר את המסרים שבואו בואו אנחנו רוצים להסתדר. זה מה שיכול ללמד אותנו יותר מכל, עד כמה המפלגות החרדיות מחוזרות עכשיו בידי כל מרכיבי הקואליציה. כלומר, גם בוז'י הרצוג, ודווקא בשבוע האחרון, מעביר הרבה מאוד מסרים לחרדים, אל תפסלו אותי על הסף, אל תלכו עם נתניהו, אל תסגרו איתו כלום, תשאירו את הכל פתוח אחרי הבחירות, בואו תנהלו מסע ומתן, מה אני נותן לכם, מה ביבי נותן לכם, מה הריצה הזאת ללכת לכיוון נתניהו. ואת האמירות האלה הוא אומר לאור זאת שאנחנו רואים בימים האחרונים כמה וכמה רמזים מאוד ברורים של ח"כים חרדים שמדברים קצת אחרת ממה ששמענו עד עתה.
הנה, מיד נשמע את אחד מהם.
בדיוק, רמזות שאומרות אנחנו בכיוון כן לשתף פעולה עם נתניהו, וכמובן בתנאים שהשתנו כל מה שהיה בעבר, אבל כביכול החיבור עם נתניהו יותר טבעי לנו.
בהחלט. מניגר שוורץ, פרשננו, תודה רבה, ערב טוב.
תודה.
ערב טוב לחבר הכנסת יעקב מרגי מש"ס.
ערב טוב לך ולכל המאזינים.
אתה מצוטט אתמול בעיתון שכדאי ללכת עם נתניהו, נכן כך?
אכן כאן, אנחנו, אני הרשנתי יותר נכון את הכיוון, את התפיסה שש"ס צריכה ללכת עם נתניהו, כמובן שזה תלוי גם במסע ומתן, אבל רוב הציבור שלנו, ציבור ימני, רוצה לשמוע, יש לנו גם ציבור של חדש שרוצה להצטרף לזה, רוצה לשמוע אכן זעקנו בנושא הזה.
אבל זה לא סיכון מסוים לבוא ולהציר כאלה דברים בשלב כל כך מוקדם? אולי נתניהו לא זה שיקים את הממשלה וזה יהיה הרצוג, וכבר איבד את הנקודות בהצהרה כזו? ראינו טעויות כאלה בעבר.
בוא תקשיב, וכי אמירות של הצהרות של בחירות זה יארג בל יעבור, או שזה הלכה למשה מסוינה, אין ספק שיש גם טקטיקה בהצהרות של בחירות, וגם רצון לזה, להעביר מסר חד וברור לבוחרים או לציבור פוטנציאלי שאתה מכוון אליו. לכן היו בעבר אמירות כאלה, ולכן מכאן הייתי אומר רציונל לאור הדברים של הפרשן שדיבר קודם לפניי, שבאמת להצהיר הצהרות של רק לא עם זה ורק לא עם זה, זה לא חכם, לא אחראי, כי אנחנו לא יכולים לדעת מה תהיה הסיטואציה. ויש לנו את הנושאים שאנחנו מכוונים אליהם, שזה עולם התורה והציבור שאנחנו מייצגים אותו, שאי אפשר להפקיר אותו בסיטואציה מסוימת בגלל הצהרה כזו או אחרת.
כשאתה אומר הציבור רוצה לשמוע על ממשלה ימנית, אתה אומר את זה על סמך מה? על סמך מה שאתה שומע בשטח, סקרים, לא, או כשס ימנית, כן? למה?
זה ברור לכל מי שמבין ויודע שחלק גדול מהציבור התומכים של ש"ס, לרוב הציבור החרדי שתומך בש"ס, מעדיף ממשלת ימין. זה טוב או לא טוב, כרגע אנחנו לא דנים.
למה? בוא ננתח את זה. כן, בוא נקיים את זה דיון. למה ממשלת ימין עדיפה? תראה מה ממשלת הימין האחרונה עשתה לציבור החרדי בשנתיים האחרונות, וזה לא רק בשנתיים האחרונות, אבל השנתיים האחרונות הן היו קשות מאוד, ואני לא צריך להזכיר לך מה קרה כאן.
מצד אחד צודק, נכון, ועד רבה אפשר גם למנות דווקא את העוולות של הממשלות ימין לדורותיהם עשו בזה, אבל מסתבר שהציבור כנראה מסתכל גם על דברים אחרים. לכן כשאתה במערכת בחירות, במציר הצהרות...
כן, אבל ממשלת הימין הזו, אני רוצה לחדד את הנקודה, חבר הכנסת מרגי, ממשלת הימין הזאת, שאומנם חלק ממרכיביה, לא אפשר לומר עליה, אי אפשר לומר עליה שהם ימנים, יאיר לפיד לא בדיוק איש ימין, לא כל כך איש שמאל, אבל ודאי לא ימין, וציפי לבני הייתה חברה בממשלה הזו, שזה קצת שמאל, או קצת מדי שמאל, אבל ראש הממשלה, איש הליכוד...
שנייה, רגע, רגע. רגע, ניפול לחיקה של
גם נתניהו, גם נתניהו, כל הקואליציה הזו, שש"ס ויהדות התורה לא היו חלק ממנה, כי לפיד ובנט לא רצו אותם, כי הם רצו לעשות כאן כמה מהלכים קשים מאוד. רגע, ונתניהו, שעמד בראשות הממשלה הזו, לא עשה כמעט דבר כדי לשנות את המציאות הזו, ואם צריך, כל הזמן שמענו בהם, מהלך השנתיים הללו, מהלך הקדנציה הזו, כל הזמן, מח"כים חרדים, מראשי המפלגות החרדיות, שמי שאשם, זה לא לפיד, זה לא בנט, זה נתניהו שמאפשר את זה, והיום אתה ככה בקלות אומר, הולכים עם נתניהו, מה אנחנו...
ידידי המלומד, אתה אומר דברי טעם, דברי חן וטעם, אבל אתה בא לנהל מערכת בחירות או להצטרף קואליציה, אתה בוחן מכלול של שיקולים ומכלול של פרטים. אף אחד לא אומר שזה המצב האוטופי ביותר או הדבר המושלם ביותר, זה א' או ב' או נתניהו, טיפי או גוזי. אנחנו נצטרך לבחור, בסוף במכלול השיקולים את הנזק מול תועלת. ומה שיגבר שם זה יוכרע. לכן אנחנו לא אומרים שהיום המושלם ביותר, אין תפק שנתניהו צריך לשלם מחיר על קהל ההתנהלות שלו. זה יבוא לידי ביטוי במסע ומתן. עכשיו, אתה אומר שאתה בא מתייחס לאמירה שלי, אני ניתחתי את זה כאיש בחירות, כאיש שטח, ואומר לך שרוב הציבור שלנו, אגן, עדים למשלת ימי. לומר לך שהם מחזיקים מנתניהו כצדיק יסוד העולם? לא. אבל הם עדיין, אם הם חוזבים, אם הם בוחנים...
אני אשאל אותך את השאלה בצורה אחרת עכשיו. יצחק הרצוג, יושב ראש מפלגת העבודה, מי שעומד בראש המחנה הציוני, ההכלה הזו שבין העבודה לתנועה, הוא בעיניך או בעיני ש"ס מועמד ראוי לראשות הממשלה?
בטח, אני אומר לך, כל אדם, אנחנו ש"ס לעולם, 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 לא פסלנו, לא הצלנו, עד פסול, דף אחד. ההפך הוא הנכון, אנחנו סבלנו מנחת זרועם של המחרימים, גם ב-2003 ממשלת שינוי ליכוד, וגם בממשלת בנט לפיד. לכן אנחנו לא מחרימים, אנחנו לא נאמר מי ראוי, יש מי שראוי יותר, ראוי פחות. אנחנו הלוואי ויכולנו להכתיר את ראש הממשלה לפי החליפה המוסימה.
לא ביקשתי שתכתיר ולא ביקשתי שתגיד לי מי יהיה ראש הממשלה, אני שואל אם הוא ראוי, ואם מחר תיווצר סיטואציה פוליטית שהרצוג הוא זה שמסתמן כמי שהולך להקים את הממשלה, מבחינתך זה שס בפנים? מבחינתך, לא מבחינת מפלגת העבודה.
אנחנו נבחן את קווי היסוד של הממשלה שהוא מציע להקים. ואם קווי היסוד יוכיחו שיהיה שיפור לשכבות שאנחנו מדברים עליהן, לאנשים, לאותם אנשים ממעמד הביניים ומטה, ממשלה שתצמצם את העוני, ממשלה שתדאג לעולם התורה, ממשלה שתחזיר את כל הגזירות והקיצוצים שיצאו על עולם התורה, יכול להיות שכן, אנחנו לא פוסלים. אבל מצד העדפה, אני אומר לך, העדפה של הבוחרים שלנו היא ממשלת ימין, וגם ממשלת ימין, לא בכל מחיר, תלוי גם בקווי היסוד, תלוי במשא ומתן.
ויש סיטואציה שלישית שהקדנציה האחרונה חוזרת על עצמה, חרדים בחוץ?
אני מקווה שהציבור וגם המפלגות למדו על בשרם מהי יציבות שלטונית, או להפך אי יציבות שלטונית. כשהמפלגות החרדיות היו בממשלה, הממשלה השלימה את ימיה 4 שנים במלואם, 2009-2013, הממשלה הקודמת. ממשלה שהחרדים היו בחוץ היא לא יציבה, אין יציבות שלטונית, ואחרי פחות משנתיים כבר ראש הממשלה נאלץ לפזר את הכנסת.
טוב, אולי כתם אופוזיציה לוחמת או לוחמנית מאוד שיודעים איך להפיל ממשלות.
לא ניקח את הקרדיט הזה.
למה? אבל אי אפשר לקחת את הקרדיט למפלגות החרדיות שעשו את כל התרגילים כדי שהממשלה הזאת תיפול. אני אזכיר לך מה גפני עשה בוועדת הכספים ואיצי כהן.
אבל אפילו אחי, כל זה בגדק אותם קצת. כולה כל בדעת יודע היום שהבחירות האלה נקפו עלינו בגלל מלחמות אגו בין.
אוקיי.
יאיר לפיד, ראש הממשלה,
ונפתלי בנט. רק להיזכר בכך שלפני שנה, ומשהו אמר לפיד, נדמה לי שזה היה בתחילת הקדנציה, שהוא חותר לתפקיד ראש הממשלה, ובינתיים הסקרים מראים שהוא לא בדרך לשם. תגיד לי, חבר הכנסת מרגי, אתם עכשיו יוצאים סוף סוף עם קמפיין לתוך המגזר החרדי, מתרגמים את השקופים?
אנחנו מכוונים לקמפיין גם לציבור הכללי.
כן, את זה אנחנו רואים כבר בחוץ. מה הולך להיות בתוך המגזר החרדי?
אנחנו בקמפיין של הציבור החרדי חבר לצדחים ולבעיות השעה של החברה החרדית. זה בעיבור, אני לא רוצה להקדים את המאוחר, יש צוות מקצועי שעובד על כך, אנחנו נראה את זה כולנו יחד יוצא.
אז חוץ מהסיסמה שתוביל את הקמפיין אפשר לומר שיהדות התורה וש"ס, שתי המפלגות יובילו קמפיין אחיד עם דיבורים על אותם גזרות ואותם בעיות ואותם דברים שהיו כאן בשנתיים האחרונות?
כל אחד בדרכו
ובשיטתו. הבנתי, אבל נראה את אותם מסרים, נראה את המסרים של הגזרות וחוק הגיוס, ומה עוד היה לנו? כל כך הרבה דברים.
יש עוד בעיות אחרות שמאפיינות את המצוקות של הציבור החרדי הספרדי. כמו בעיות החינוך, בעיות של מוסדות החינוך, בעיות של פריסה של מוסדות החינוך, עוד בעיות אחרות, כאלה ואחרות.
אוקיי, חבר הכנסת יעקב מרגי, אתה מסתובב אגב ברחבי הארץ או יושב רגל לרגל במתי מפלגות?
אתה תופס אותי כרגע בקריית שמונה, התחלתי את היום בנתיבות וחרשנו את הצפון
היום. וואו, חרשת בעצם מהדרום לצפון. חבר הכנסת יעקב מרגי משס, תודה רבה, בהצלחה.
כל טוב לך.
ערב טוב. עכשיו לחוק הגיוס, היום שיירה של כ-200 כלי רכב נעה בכבישים, יוצרת פקקים, הכל במחאה למעצרם של ארבעה בני הישיבה שלא התייצבו בלשכת הגיוס, נתפסו והכנסו לכל תוך בית הכלא. ואנחנו רוצים עכשיו לשמוע על כך מהרב אברהם מנקס. שלום, ערב טוב.
שלום וברכה, ערב טוב לכם ולמאזינים.
דובר הוועדה שמארגנת את ההפגנות, זו המטרה?
הוועדה למען הצלת עולם התורה.
מה המטרה של השיירה הזו, של ההפגנות בכלל? ראינו בימים האחרונים את ההפגנות בצמתים השונים, עשרות עצורים, עשרות בחורי ישיבה שנעצרו. למה זה מוביל אתכם? למה זה מועיל?
ההפגנה יש לה שתי מטרות, להפגנות ככלל. מטרה אחת זה לומר לכולם שאין שום סיכוי בעולם שאנחנו נהיה חלק מחוק הגיוס, בשום צורה ובשום פנים. זאת מטרה ראשונה. המטרה השנייה היא לחזק ולעודד את הבחורים הקדושים והתיאורים שנמצאים בבית הכלא.
אוקיי, על החלק השני אני מבין, על החלק הראשון אי אפשר לעשות את זה באמצעות, נניח לקחת את אותם מפגינים, יעמדו בצידי הכביש, יעמדו עם שלטים, כל מי שעובר רואה את זה, צריך לחסום כבישים ולעורר את כל מה שקרה כאן. ראינו אתמול תמונות, אני מוכרח לומר לך, התמונות לא קלות.
התמונות לא קלות.
זה מה שיוביל למה שאתם רוצים?
אין בזה שום צל של ספק. ברגע שהשלטון יבין שבשום צורה וצבע הוא לא יוכל לשבור אותנו, זה הפתרון היחידי מבחינתנו.
ואתה רואה שהשלטון באמת מבין שהציבור החרדי לא מתגייס?
בוודאי
שהשלטון... כי זה לא פעם ראשונה, הרבן, כי זה לא פעם ראשונה שמפגינים על מעצר של בחורי ישיבות, כי נעצרו כמה וכמה בשנה האחרונה, והנה שוב נעצרו עכשיו ארבעה, ותן לי לנחש, את גם לא האחרונים.
יכול להיות שזה לא האחרונים, אנחנו תמיד נהיה שם, תמיד נהיה בשבילם, ותמיד נאמר שאנחנו לא נהיה חלק מהחוק הזה.
אז שוב, זה כחלק, זה מחאה או שזה בא למנוע מעצרים נוספים?
זה מחאה, ואני אומר לך שזה מונע מעצרים נוספים.
איך אתה רואה את זה?
אני רואה את זה מהמקורות שלי, זה לא משנה, זה ברור שהשלטון לא יכול לעמוד יום אחרי יום בצורה כזאת של מאבקים, זה לא שווה לו, ובכלל לא, לא, לא רק זה העניין. ברגע שהשלטון יבין שיש מאות אלפים שלא מוכנים להיות חלק מהחוק הזה, אין שום מדינה בעולם.
אבל אתה יודע מה עשיתם, הרב מנקס, אתה יודע מה גרמתם. יאיר לפיד שישב בשקט במערכת הבחירות הנוכחית עד עכשיו, ולא הזכיר חרדים ולא גיוס, ראה את ההפגנות, ראה את כל מה שקורה ברחובות, בכבישים, בצמתים, והתעורר, פתאום אנחנו שומעים את האמירות שלו על הגיוס, וגייסנו חרדים ונגייס חרדים, עוררנו את הדוב מרבצו, בשביל מה זה טוב לנו, הציבור החרדי?
יש לי בכלל רעיון מהפכני בשבילכם. אולי נבטל את המפלגות החרדיות, ולא יהיה ליאיר לפיד בכלל זכות קיום. אם היהדות החרדית תתחיל להתנהל על פי מין הצמח או קמיל פוקס, אז המצב יהיה נורא
בעיון. לא, אין קשר לסקרים, מה ששאלתי. אני לא בא ואומר שגם יאיר לפיד נבנה מזה, אבל הוא מעורר את מה שכולם רוצים שיהיה בשקט.
זה הבעיה, שכולם רוצים שזה יהיה בשקט. החוק חוקק, נחקק. זאת נקודה ברורה.
אז אין לך בעיה עם זה שלפיד מעורר את העניין ומעלה את זה לכותרות ומתחיל קמפיין חדש, בתוך הקמפיין שלו מתחיל להזכיר את הנושא הזה, גייס
אני חוזר ואומר, אתה אומר לא סקרים, כן סקרים, הרי על זה אתה מדבר. מה פירוש, אין לי בעיה. אתה באמת חושב שכשארבעה בחורים שלנו נמצאים בבית הכלא, אני צריך לחשוב מה יאיר לפיד יעשה? זה הרי מופרך. האם כשעשינו הפגנה מול נשות הכותל, חשבנו אם זה מחזק אותן או לא? אין כזה דבר. היהדות החרדית נחטפו לארבעה בחורים לבית הכלא, נקודה, ועל זה היהדות החרדית יוצאת ותצא, ולא תיתן שזה יקרה. מה יאיר לפיד שייך פה לכל העסק? פעם זה יהיה יאיר לפיד, אחרי זה יהיה מפלגת העבודה. אז בעצם מה שאתה אומר, בוא נשב רגל על רגל, חוקקו חוק שמטרתו להעביר את כל הציבור החרדי דרך מסלולי הגיוס, ובאמת אנחנו צריכים לשתוק, בגלל שיאיר לפיד ידבר על זה עם סכינים בין השיניים. לא מפחדים לא מהסכינים שלו, ולא מפחדים משום דבר. אנחנו בעזרת השם הולכים עם התורה הקדושה, אנחנו נצמדים אליה, וכשנחטפים לנו ארבעה בחורים לכלא, אנחנו נרים כל זעקה.
איפה אתם עכשיו מול כלא 4? מפגינים שם? אתם מול כלא?
אנחנו מול הכלא ועכשיו מתפללים, אז הלכתי קצת רחוק. באמת היה יום יום, פשוט אי אפשר לתאר. אנחנו חשבנו שיבואו 80, 90, 100 כלי רכב, הגיעו מאות כלי רכב, ואנחנו ציבור בני תורה, זה מראה כמה הציבור גדול. אנחנו עומדים מול שערי הכלא, התפללנו, שרנו, באנו לחזק אותם, ובאנו לשלוח מסר לכל בחור שחס ושלום יהיה שם, קודם כל שאנחנו מקנים בו באמת, מקנים בו, ואני, הלוואי שהשלטון ייקח אותי לשם. דבר שני, אנחנו מעבירים מסר חד וחלק לבחורים האלה, שאנחנו איתם מכל הלב, ושיהיו חזקים. מניסיון העבר שלנו,
טוב, הזכרנו את מערכת הבחירות הרב מנקס, אפשר לשאול מה אתם, תלמידיו, אנשיו של מרן הגאון רב שמואל אוירבך, הולכים להצביע בבחירות הקרובות, או שזה לא מעסיק אתכם בכלל עדיין?
אכן כן, זה לא מעסיק אותנו בכלל בימים כאלה.
כן, לא מעניין אתכם אם יהיו כך או כך מנדטים של המפלגות החרדיות אחרי כל השנתיים האחרונות?
לא מעניין אותנו מה אנחנו, כיום לא מעניין אותנו מה נצביע, כי כיום מה שאנחנו עסוקים בו זה בהצלת הבחורים שלנו שנתלשו מבתי המדרש.
אולי הדרך לפתור את הבעיה הזו זה בגידול בכוחן של המפלגות החרדיות, בגידול מספר המנדטים, ואולי שם צריך להשקיע, כי ככל שהחרדים יהיו חזקים יותר בכנסת, ניתן יהיה לשנות דברים.
אני מסכים איתך לחלוטין, בהחלט, אם המפלגות החרדיות היו, קודם כל אני, רבינו ראש הישיבה עוד לא אמר את דברו, ומה שהוא יגיד אנחנו נעשה בעיניים עצומות, אבל בהחלט זה דבר שהיה מקום שהתקשורת תשאל את חברי הכנסת, למה הם לא חושבים שכדאי להגדיל את הנציגות החרדית, על ידי זה שהם ייתנו ביטוי לכל פלג בציבור החרדי. מה זה קשור אליי? השאלה הזאת.
כן, לא, אני שואל, כי אני שומע מצד אחד, במקום לפעול למען הבחירות, עושים את ההפגנות בצורה שאולי, בתקווה שאולי זה מה שיעזור, בסופו של דבר.
אני שואל אותך, האם חברי הכנסת החרדים פעלו למען הבחירות, ולמען, אם הם כל כך מפחדים מיאיר לפיד, הרי היה להם פה מאגר של בין 20 ל-35, 40 אלף קולות, שהם הפסידו אותו בידיים, לפחות ממה שהם היו צריכים לחשוב. למה הם לא חשבו על זה? כנראה זה לא חשוב להם. אז אנחנו בכל מקרה, השיקול הזה לא מעניין אותנו, השיקול שלהם. מה שרבינו ראש הישיבה יגיד, אנחנו נעשה בעיניים עצומות, כמו שאמרתי.
טוב.
הוא עוד לא אמר.
הבחירות עוד רחוקות, עוד יותר מ-40 יום, נמתין גם לשמוע. יש סיכוי, תענה לי בכן או לא, יש סיכוי שיצביעו גימל?
כל דבר שהוא יגיד, ודאי שיש סיכוי.
יש סיכוי כזה.
מה שהוא יגיד. בהנחה שהם, אם אתה שואל אותי, ודאי, אני מאמין שמפלגה שלא תתחייב, למשל, לא לשבת בוועדות שקד למיניהם, יהיה קשה לנו להצביע, אבל בוודאי שיש סיכוי. דעתו היא דעת תורה.
מה שמרן הרב אוירבך יגיד. הרב אברהם מנקס, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה לכם, וערב טוב לכולם.
פרסומת שווים מיד.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם בצלאל כהן.
ועכשיו לפינה הכלכלית עם כתבנו לענייני כלכלה צבי טסלר, ערב טוב צבי.
ערב טוב בצלאל, אנחנו נמצאים לפני בחירות וזה די חוזר על עצמו, ההבטחות לפני הבחירות לא נעלה מיסים, גם לפני הבחירות הקודמות אם אתה זוכר נתניהו.
מה הולך לעלות עכשיו?
עכשיו עוד לא. אבל בנק ישראל היום מפרסם דוח שסוקר את המצב של המשק, כולל הגירעון הצפוי, והוא אומר שבשביל לעמוד ביד הגירעון, ולא לגרום או לעלה בגירעון, או בעלה בחוב הלאומי, ולעמוד בתחזית, יצטרכו העלאות מיסים בהיקף של 8 מיליארד שקלים, וחוץ מזה גם קיצוצים בהוצאות הממשלה, שעשרה מיליארד שקלים קיצוצים.
הם לא יודעים בלמ"ס שיש בחירות ואסור לפרסם דברים כאלה לפני בחירות?
זה בנק ישראל, בנק ישראל, אתה יודע, הם עובדים לפי השיטות שלהם.
בקצב שלהם.
ותראה, יש בזה גם איזושהי אמירה מבחינתם, כצד המקצועי, האחריות שלהם היא לא להשלות את הציבור ולא לגרום לציבור תחושה שהנה מיד אחרי הבחירות השמיים יפרחו והכל...
בקיצור, כל המפלגות שמבטיחות הבטחות עכשיו, כולן ולא משנה מי נצח בבחירות הללו, הליכוד או המחנה הציוני, אזרחים, דעו לכם, הולכים לפתוח לכם שוב את הכיס.
כן, אבל תראה, זה נורא פשוט. ראינו את זה אתמול, פרסמה מפלגת העבודה, או איך שהקראו להם.
את המצע של טרכטנברג, את התוכנית שלו.
את המצע של טרכטנברג, והוא מדבר שם על הרבה דברים מאוד יפים. והוא אומר, ולא נעלה מיסים. אבל אין, השמיכה היא קצרה, בסופו של דבר, אפשר להגיד לא לעלות מיסים. ואז להעלות את הגרעון, אבל מה זה להעלות את הגרעון? זה להעלות את המיסים שנשלם בעוד 5, 10 או 20 שנה בריבית דריבית. ולכן בסופו של דבר זו אמירה שמי שמבטיח אין מאחורי זה כלום. אגב, גם על זה כבר הייתה תגובה, ונגיד גם מצד העבודה שאומרים שזה עוד קלון נתניהו, בסדר, זה נשמע בערך מתוך דף מסרים, אבל כחלון למשל אומר, אם אתם רוצים שלא יהיו לנו מסים, תצביעו לנו. אפשר להניח, הוא לא המציא את הגלגל, הוא לא ממציא כלכלה חדשה.
ואם הוא זה שיהיה שם, גם הוא יעלה מיסים.
ככל הנראה, אלא אם כן הוא ימציא כלכלה
טוב
חדשה.
טוב שמזהירים אותנו מהיום להתחיל לחסוך.
כן, צריך לקחת, לפחות לא להתייחס להבטחות ברצינות, וגם בזה צריך לדעת, בבחירות הקודמות, ערב הבחירות הקודמות, בעקבות מחאת הקיץ, נתנו למשל חינוך חינם מגיל 3, וכולם נורא התלהבו וברחו, אבל בסופו של דבר, זה יצר איזשהו בור שמישהו אחר צריך לשלם, ולכן כל ההטבות האלה, שאפשר לתת הטבות, ואפשר להחליט למי רוצים לתת ומה רוצים לתת, ובסופו של דבר, יש תג מחיר ומישהו משלם על זה, אם זה הצעה של מעם אפס על דיור, גם זה, יש איזה תג מחיר, ומישהו אמור לשלם על זה, וטוב לפחות שההצעה היא נגנזה, ולא היינו צריכים להתחייב בעוד עשרות מיליארדי שקלים.
יפה, מה עוד קורה בכלכלה היום?
כן, עוד בכלכלה, אנחנו מדברים לא מעט על שוק הנדלן, ועל הביקושים הגבוהים, וגם המחירים הגבוהים, יש הרבה מאוד שלא יכולים להרשות לעצמם לקנות דירה חדשה, או לקנות דירה גדולה יותר מהדירה שלהם, ואולי זה מה שמסביר את העלייה דווקא בשוק השיפוצים. על פי סקר השיפוצים שהכין מרכז הבנייה הישראלי, בשנת 2014 שיפצו הישראלים את בתיהם בסכום של יותר מ-13 מיליארד ו-300 מיליון שקלים. זה עלייה של 7% לעומת השנה שלפני כן. עלות של שיפוץ ממוצע הסתכמה בכ-48 אלף שקלים, וגם זו עלייה לעומת השנה שקודמת. אז אם אנחנו לא קונים דירות חדשות, לפחות משפצים את הדירה הקיימת. על פי הנתונים של מרכז הבנייה הישראלי, כ-71 אלף בתי אב שיפצו את הבתים שלהם בסכום של עד 10,000 שקלים. זה שיפוצים קטנים יחסים, שיפוצים מנותיים, כוללים בדרך כלל כצביעה ועוד קצת, ויותר מ-200 אלף בתי אב הנוספים שיפצו בסכומים גבוהים יותר. 50% מהמשפחות המשפצות עושות שיפוץ לחדרים, בהם השיפוץ כולל אינסטלציה, חשמל ואיתום, ולא מעט מהבתים הללו זה בתים משותפים, רובם, כמעט 60% זה בבניין משותף. אגב, התוספת הזאת, השיפוץ הזה שאנשים עושים, היא משתלמת בין היתר בזכות השבחת ערך הנכס והיכולת למכור אותו במחיר גבוה יותר. גם הכניסה שלא מעט אנשים לתחום דירות להשקעה, מכניסה את השיפוצים הללו, כי הם משפצים את הדירה כדי להזכיר אותה, אז לפחות אם לא נקנה דירה, נשפץ את הקיימת, ועד כאן הפינה הכלכלית לערב זה. ערב טוב בצלאל.
תודה רבה לך צבי טסלר.
תודה בצלאל.
אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית לערב, תודה רבה לאסתי פלט שערכה את המהדורה, מעוז עבדי הפיק אותנו היום, מנדיו היה לביצוע טכני, תודה לכם מאזינים על ההקשבה. אני בצלאל כאן לכולכם, ערב טוב, בשורות טובות.